שאנחנו צריכים לאשר אותה. אנחנו נוהגים, ואנחנו נראה לי המנהג טוב, שכל מי שמאיר לגבי מה שהוא אמר בפרוטוקול, אנחנו מכניסים את זה בלי לדון ובלי לדסקס. כל מי שמאיר על משהו שמישהו אחר אמר, אז אנחנו מנסים ליישר את זה עם הבן אדם השני שהוא לכאורה אמר את זה כן או לא. אנחנו לא מנסים לחסוך במילים במה שכתוב, וכל אחד שרוצה להוסיף יכול להוסיף. כרגע יש לנו שלוש פרוטוקולים, שמעבר להורות שהתקבלו לפני יותר משבועיים, לא התקבל עוד אף הערה יותר משבועיים. אז אם אין הערות, אז אנחנו נשאר את הפרוטוקולים. אם יש הערות, אז עכשיו תגיד.
קובי רצה.
אני רציתי להעיר לגבי הנושא של הוועדה לענייני ביקורת. בסיכום של הישיבה הראשונה נאמר שבישיבה השנייה תהיה התייחסות להערות שלי, אבל מכיוון שלא הייתי נוכח, אז דחיתם את זה לישיבה הבאה.
הישיבה
הבאה זה בעצם עכשיו.
שיחזור
להראות
שלו.
כן, זה מה שהיה.
לא, קודם כל אני לא קורא כזה שאני מנסה לחשוב מה התכוונתי כשתהיה התייחסות וזה, תרמוז לי מה אני צריך לעשות בשביל...
לא, כי דיברנו.
לא, אני פשוט...
אני אתייחס.
אתה אתייחס, אני אגיד את מה שאני חושב, מה
שרציתי
להגיד אז
בהערות. שיגיד עכשיו, מה שאני
אגיד.
תגיד עכשיו.
תזכיר לנו גם
כן. קודם כל, עכשיו, תכף הוא יגיד. הפרוטוקולים מאושרים. הפרוטוקולים מאושרים. תודה. תגיד עכשיו, ישר. קדימה.
להזכיר לכולנו, בישיבת מליאה הראשונה, עיקר הישיבה היה בחירה של הוועדות למיניהם. אנשים הציגו את עצמם ונבחרו. נבחרו ועדות חובה וועדות רשות. אחת מוועדות החובה שנבחרו היה ועדה לענייני ביקורת. ואז היועץ המשפטי קובי קורין שנמצא כאן איתנו, ורגע צריך לבחור גם יושב ראש לוועדה לענייני ביקורת. אז בעניין הזה יש לי שתי הערות, באלף או בעין, תבחרו מה שאתם רוצים. אחת, כשמצביעים על נושא, זה חייב להיות רשום בסדר היום. סדר היום לישיבה הראשונה לא היה רשום בו בחירה של יושב ראש לוועדה לענייני ביקורת. לא היה רשום. כבר סיכמנו בעבר שנושא שמצביעים עליו חייב להיות רשום בסדר היום. וזה לא היה רשום בסדר היום.
זה... אני לא מסכים. אז ברגע שזה ביאת ועדה, כלול בזה גם תחילת
השבוע. מי יודע על זה שזה כתוב כלול בזה תחילת השבוע?
זה עלה.
מה?
זה עלה
כנושא. לא, זה עלה כנושא בחירת הוועדה, לא יושב ראש. כי בעבר הוועדה מחלטה
של ראש.
רגע, אני אסביר. אני אסביר, הוא ענה לי, אני חפשתי לדברת. ראשית, צריך להבין שכל נושא שמצביעים עליו, קטן כגדול, במקרה הזה זה לכאורה קטן, אני חושב שהוא משמעותי ומהותי, אני לא מתעקש על זה, אני צריך להבין את ההיגיון. ההיגיון הוא שאם מישהו מצביע על משהו, אני רוצה להתכונן לזה. מראש, אם זה רשום בסדר היום, כי יש חובה לפרסם מכון בסדר היום מראש, עד נדמה לי יומיים קודם, אני כבר לא זוכר מה הלוז המדויק, אבל אנשים צריכים לקרוא, כי אולי יש עוד אנשים שרוצים להציע את עצמם, אולי עוד אנשים רוצים להיות, אם היה אנשים יושב ראש ועדה, שרוצים להציע את עצמם כשפי ראש ועדה. זה לא היה רשום, זה היה מעכשיו לעכשיו. ולכן אני רואה בזה כדבר שהוא לא נכון מבחינת העניין. זה אחד. נבחר, אנחנו מאחלים לו הצלחה, וזה לא נקודה, אבל הערה הזאת קשה. מבחינתי חשוב שתיאמר. הנקודה השנייה, במהלך הישיבה היו שני אנשים שהציעו את עצמם לתפקיד של יושב ראש ועדה לענייני ביקורת, אוקיי? ראש המועצה קם ואמר, אני מציע את, אוקיי? ואמר שהוא מציע את אבי, זכותו, אני חושב שהתהליך הוא לא בסדר. אני חושב שהתהליך הוא לא נכון, וכיוון שראש המועצה לא היה צריך להגיד את מי הוא מציע, כי המועצה ומוסדותיה וכו' הם חלק מהגופים המבוקרים, והיה צריך לתת לכל חברי המליאה לתת את האפשרות להצביע. גם לא היה תהליך פה ששני המועמדים שאמרו אני רוצה להיות יושב ראש ועדה כי אני ככה, אני ככה, זה הניסיון שלי, תציג את עצמך. אנשים פה חדשים, לא מכירים במי הם בוחרים, והצביעו כי ראש המועצה הציע, המליץ. לדעתי התהליך הזה הוא לא נכון. וצריך לבחור יושבי ראש או אנשים בכלל, לפי היכולות, לפי הכישורים, ואני חלילה לא... אין לי משהו לגבי, בסדר, אני מדבר על העיקרון, אני מדבר על העיקרון. אני חושב שהתהליך הזה היה לא במקומו ולא נכון. זהו? אני מבקש שהערתי תירשם.
לא, בסדר. הערה נרשמה. אני גם מנצל את ההזדמנות והתפוגה שכולם מסתכלים, אני אגיד עוד הערה שהתקבלה, אפרופו העניין התהליך של הבחירה של הוועדות והשלירו של הוועדות. אנחנו יצא לנו דבר שלא קורה, קרה כל המליאות האחרות, שכל אחד בעצם הלך לאן שהוא רוצה. ליצר מצב שיש כמה... אם קובי אמר שחייבים לעשות משהו, אז עשינו אותו, מכרזים, לא יודע מה זה, אבל בגדול כל אחד הלך איפה שהוא רוצה, גם בהמשך, המשכנו, וגם נדמה לי שאנחנו יש לנו עוד היום עוד אנשים שרוצים לעבור וזה, ואנחנו לא... אני אחרי סבב אחד של ישיבות של כל הוועדות, לדעתי, כבר נפגשו פעם אחת, אולי ועדה למגדרי, שוויון מגדרי, יש עוד אולי אחד או שניים שלא טרם נפגשו, אבל רוב הוועדות והגדולות והאסטרטגיות וועדה כספים והנהלה נפגשו בהרכב המלא והגדול ואולי קצת מסורבל יחסית למה שהיה לנו קודם. אני מוכרח להגיד שאני התרשמתי שזה דווקא עובד. עכשיו אני, זאת ההתרשמות שלי, אני לא יודע מה אתם כולכם הייתם, רובכם הייתם ביותר מאחד לדעתי. אני לא פותח את זה לדיון, אני רק אומר התרשמות של איך שאנחנו זורמים עם הדברים. יש לנו גם נושא של יושבי ראש, בחרו אתמול בערב, בחרו יושב ראש ועדת כספים, תרונן, איפה הוא פה? בחלק מהוועדות האחרות עוד לא בחרו יושב ראש, אמרנו ניפגשו כמה פעמים ואחר כך נראה איך נתמודד עם זה, אנחנו עדיין צריכים לעשות את זה. אני משתדל ככל שאפשר לעשות את זה לדרך הקונצנזוס, ואם אי אפשר, אי אפשר. לא, זה, וגם הערות מקובלות. אנחנו נלך גם אחורה, אפשר ללכת. אנחנו לא פתחנו את זה בגלל שאתה אמרת, לא צריך לפתוח את זה, אפשר להגיד את זה. אז זה מה שעשינו. אני רק לגבי הערב. טל חכים, כמעט כולם פה, אגב, שזה יפה.
טל לא פה.
אני יודע שטל חכים לא פה. התחלתי להגיד שטל חכים שהתנצלה שהיא לא פה, אחר כך אמרתי רגע, כולם פה חוץ ממנה לדעתי, אבל דווקא היא...
מה?
בכל אופן, טל חכים ביקשה ועלתה בהנהלה בנושא של ארנונה חקלאית, היא זיהתה לטענתה, ותכף קובי התייחס לזה או נשאר, אני לא יודע מי, שיש איזשהי מצב משפטי נזיל, זאת אומרת זמני, שאפשר להוריד ארנונה חקלאית. אנחנו בדקנו בהנהלת המועצה וראינו שהארנונה חקלאית מתוך הסך הכל 70 מיליון שקל בערך שגובים ארנונה במועצה אזורית משגב, זה בערך 200 אלף שקל בשנה. 250 לפני ההנחה, 200 אחרי ההנחה.
200
ושש. אני לא יודע מה המשמעות של ההנחה. אני לא התכוונתי לפתוח דיון הזה, סך הכל התכוונתי לייצג את טל חכים ואת מה שהיא ביקשה מהנהלה ולהגיד לכם כי היא לא פה. אז היא אמרה שזאת הזדמנות קצת לגרום לפיתוח עסקי. בסופו של דבר גם פיתוח חקלאי זה פיתוח עסקי, ואנחנו רוצים פיתוח עסקי, ואם אפשר להקל קצת אז להקל. אמרנו שניקח את ההקלה האפשרית ונחלק אותה לארבע ונדרג אותה למשך ארבע שנים, כך זה יצא באמת מספרים שהם לא משמעותיים מבחינת היקף המועצה. זאת בקשתה, ההנהלה קיבלה את בקשתה להעלות את זה פה לדיון. אפשר לאשר את זה, אפשר לא לאשר את זה, תכף קובי יגיד אולי שאי אפשר לאשר את זה, או שאול יגיד שלא כדאי, לא יודע מה יגידו. אני הצגתי את מה שהיא ביקשה. צו ארנונה עכשיו, מנהל ארנונה נמצא איתנו, אלון. מנהל ארנונה, יש תפקיד כזה, זה הבן אדם שאחרי סטטוטורית מתפתית על הארנונה, גביית ארנונה, שומות ארנונה וכו', ושאול מנהל אגף כספים, גזבר המועצה, והם יציגו את צו ארנונה שאנחנו צריכים לאשר אותו או לא לאשר.
אני אולי לפני שאנחנו, כן. יש פה הרבה חבר'ה חדשים, למה צריך לעשות לכל דבר ועדה שלא מן המניין, כינוס שלא מן המניין, כינוס שבבניין, כינוס של המשפטים, ממילא אנחנו נפגשים פה.
אני האמת אין לי מושג לזה.
הנה קובי קורין,
אני הצלחתי להתרגש מזה, אבל קובי אולי תגיד.
גם אני לא מתרגש מזה. יש הוראה בחור שאומרת שבמליאה וארנון באישור צו ארנונה ובאישור תקציב חייב ישיבה נפרדת.
כן, לא בתוך המליאה, למדנו את זה בהשתלמות.
בדיוק. לא
היית בשיעור, אורן.
בתור יו"ר ביקורת, כל הכבוד.
לא הגעת לשיעור.
הנה, הוכחה.
כן,
גם טל, הוא בא משם עם החדשות המסירות אלו של ארנונה.
היינו 10 חבר'ה מהמחצה, וציינו שם בכמה דברים לחיוב, ובאמת הייתה השתלמות שהייתה שווה מאוד.
הגורם לא היה, לא הקשיב בשיעור.
אה, סליחה.
קדימה,
בבקשה. בדיוק. אורן, ג'וליאן.
מה? למה זה לא עובד?
צריך להדליק את זה, קוקי.
זה עבד לפני
רגע. טוב, לא משנה, האמת שלא...
שקט רגע אתה גם כן.
לא רואה ביטחון, זה כינוס לבד הביטחון.
חלום לא עובד, שומעים.
לא פה היום. לא היום.
לא, לא, ועדת ביטחון.
תבדוק אם לחיית
יורד, פגשתי. טוב, חברים, שלום לכולם. בכל שנה אנחנו בעצם מביאים למליאת המועצה את צו הארנונה לאשר אותו. לפעמים יש דברים נוספים נלווים לצו הארנונה, לפעמים זה אוטומטי שצריך לאשר, תכף תבינו את הכוונה של אוטומטי. השנה הזאת היא שונה, בדרך כלל מביאים את צו הארנונה ביוני, עד סוף יוני, צריך לאשר את צו הארנונה של השנה הבאה. זאת אומרת, היינו צריכים, אם לא הייתה שנת בחירות, היינו צריכים עד 30 ביוני לאשר את צו הארנונה 30 ביוני 2018, לאשר את צו הארנונה של 2019. בשנת בחירות יש לוחות זמנים אחרים, זה עובד אחרת. בעצם צריך לאשר את זה עד, אם אני לא טועה, 20 בפברואר 19, במיליה שמתקיימת עד אז, אנחנו מאשרים את זה בעצם היום. מה שהבאנו, וזה גם מה שקיבלתם בחומר שהופץ, זה בעצם שני נושאים עיקריים. אחד זה בעצם אישור הצו לשנת 2019, שהוא בעצם לוקח את הצו של 2018 עם תוספת של 0.32% במעבר משנת 2018-2019. התוספת היא לא תוספת של המועצה קיבלה, זה תוספת שבעצם לפי נוסחה של משרד הפנים, כל שנה יש נוסחה בחוק, שלוקחים מדד המחירים לצרכן, במדד הזה, ומחברים, מוציאים ומרד, בסוף הוא שולח שורה תחתונה בכמה זה עולה, והשנה במעבר זה 0.32%.
אנחנו חייבים לממש את זה?
אנחנו, זה קצת זה, אנחנו בעצם היום מאשרים את הצו, אבל בעצם זה כבר מאושר. גם בעצם זה כבר...
השאלה היא, האם אנחנו כמועצה יכולים לחרוג ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא מאשרים את העלייה הזו?
כן ולא. רגע, רגע, אז התשובה היא כן, רגע, התשובה היא כן ולא. קודם כל אנחנו מאשרים את זה כי אנחנו באופן אוטומטי זה מוכל. אם המועצה רוצה להגיש בקשה חריגה להעלאה, להפחתה, למה שזה לא יהיה, זה פרוצדורה ארוכה, אפשר לקבל בתוך מליאה בקשה, החלטה להעלאה או הפחתה חריגה, וזה מוגש למשרד הפנים, ורק אם השרים מאשרים את הבקשה, אז אפשר להעלות, להוריד, את הבקשה עצמה. אבל באופן אוטומטי, גם אם לא היה פה דיון, ובעצם עד היום לא היה פה דיון, אז בראשון בינואר כשיצאו השומות ארנונה ל-2019 זה כבר כולל את ה-0.32% של התוספת.
העלה או הורדה תהיה מה-0.32%?
כן, אפשר בדיוק. באופן אוטומטי זה מתווסף, ואם השרים מאשרים, ההפחתה היא מהתוספת כבר של ה-0.32%, מה שמבקשים, נכון. אז בעצם הצו עצמו, זה מה שקיבלתם עם התוספת מ-2018 של ה-0.32%. והנושא השני זה בעצם הנחות ארנונה, זה ההנחות והכללים, אני מניח שכולם קראו את זה לעומק, זה מרתק. בעצם כל שנה המועצה מאשרת פה, לא באופן אוטומטי, אבל באופן קבוע, מאז ומתמיד לדעתי, את מקסימום ההנחות שאפשר לתת לפי החוק. זאת אומרת, יש רשויות שמאמצות חלק מההנחות, לתת חלק מהאחוז המאושר והכל, המועצה מאשרת את מקסימום ההנחות שאפשר לתת לפי החוק. הן ההנחות לפי חוק בעצם, והן הנחות שוועדת הנחות נותנת. ועדת הנחות היא גוף נוסף על ההנחות האוטומטיות שבעצם קיימות לפי התקנות, ויש לה את הקריטריונים שלה לאשר את ההנחות. היא יכולה לאשר עד 70% הנחות לפי קריטריונים שיש לוועדת הנחות. זהו בעצם. אז מה שמובא לפה הוא הצו עצמו עם התוספת של ה-0.32, ההנחות וכל הקריטריונים שצירפתי לכם לחומר שהופץ.
32 זה יוצא לי בדיוק 224,000 שקל בדיוק ארנונה חקלאית.
מעולה. אגב, זה גם, לא, אבל זה גם לא נכון, רק שתדע. כי הארנונה היא צמודה במהלך שנה, זאת אומרת, עכשיו היא יותר נמוכה ממה שהייתה בדצמבר.
אלון, תגיד רגע, שאלה, אם זה כזה אוטומטי, וכבר לפצתם את זה, ורק ככה וזה, אז
למה אתה מטריד אותם?
אתה צודק לגמרי, היה לי תוכנית אחרת, אבל היינו חייבים לעשות את זה. ופורמלי לגמרי חייבים.
אם לא היינו מאשרים את זה, אז מה יקרה?
לא,
אתה לא...
כאילו לא אושר.
אז אני אומר, דרך אגב, לגבי ההנחות, אתם יכולים כן לאשר, לא לאשר, לאשר את מקסימום ההנחות, חלק מה... לא משנה, כל מה שרוצים זה. לגבי צו הארנונה, כמו שאמרתי, גם אם לא מאשרים, אם המליאה מחליטה לא לאשר, עדיין לפי חוק בעצם הוא עולה באופן אוטומטי ב-0.32% במעבר. זה מין אישור, אישרו, תקרא לזה.
שירסי,
אין לנו שיקול דעת.
הוא הבין, אני חושב.
לא, אנחנו יכולים לבקש, איך שאני מבין את זה, אנחנו יכולים לבקש להוריד את הארנונה ב-0.32%, ואנחנו בדצמבר הבא, השנה, בינתיים לגבות לפי זה, בדצמבר שנה הבאה לקבל תשובה שלילית, כי הם לא יאשרו לנו, אז עשינו משהו, כאילו, אבל הג'ירסי.
השאלה שלי זה גם אליך וגם אליו. איך אתם משתמשים בצו הארנונה כמכשיר למדיניות של, קידום מדיניות של המועצה? כשאני מסתכל ואני רואה שבתוך תחום היישובים, משרדים נדרשים לשלם את אותה כמות ארנונה כמו בברלט, כמו בתרדיון. למה אין הפרדה ולמה אין... יותר מחלקות של יותר מדרגות בתוך הארנונה, גם בתוך תחום היישוב. תחום היישוב זה לא דומה לברלב ולא דומה לתרדיון, ולמה המחיר הוא אותו מחיר?
אני תכף אני אתן לארנון להתייחס לזה.
משרדים, שירותים, מסחר.
אני חושב להגיד את ניסיוני בעניין הזה. עבדתי במועצות אזוריות שעשו אזורי ארנונה שונים ויישובים שונים. אנחנו גם, היה לנו אזור ארנונה שונה בתוך אזורי תעשייה ובתוך היישובים. עדיין יש לנו שאריות של זה, כי משרד הפנים דוחף אותנו לאחד. משרד הפנים דוחף את כולם לאחד. ואנחנו, ככל שאנחנו נאחד יותר ויותר, הם יאשרו לנו, כל שנפריד יותר ויותר, הם לא יאשרו לנו. זה הניסיון שלי. אני רק אומר את זה באופן כללי, כי תכף לא נתייחס. אני חושב שזה... לכאורה היה יכול להיות כלי מעניין, אנחנו כולנו מאגדות שטופיות, אנחנו מבינים איך אנחנו באגדות שטופיות מספלים במס והאגרות והיטלים שבתוך היישוב, וזה דבר חשוב. הגמישות שלנו פה היא מאוד נמוכה, שזה כל כך נדיר, הסיפור הזה של החקלאי, שבכלל פתאום מישהו באיזה תקנה מאפשר לך לעשות משהו, אבל תתייחס אתה לשאלה הזאת, בבקשה.
אז ככה, קודם כל יש הבדלים בין האזורים. באזור תעשייה ברלב המשרדים שירותים במסחר הוא יותר גבוה מאשר באזורים האחרים, זה דבר אחד. רגע, חיפשתי בשביל לענות לך רגע קונטרה, זה דבר אחד.
זה שאריות של דברים שהיו פעם, לשיטתך, כן.
הרי הצו שלנו מחולק, אני לא יודע כמה כולם פה מכירים, הצו מחולק לארבעה אזורים שונים. אזור א' זה בתוך היישובים, ב' וד' זה מחוץ ליישובים ואזור תרדיון, וג' זה אזור תעשייה ברלב. ולכל אזור יש את התעריפים, הרבה תעריפים דומים, אבל יש גם קצת שינויים, אז משרדים בסוף העניין בברלב יותר יקרים מביתר האזורים. צו הארנונה הוא הרי דיני הקפאה שהיו במשק בזמנו, הוכפאו כל צווי הארנונה בכל הרשויות. וכמו שהיו באותה נקודת זמן, וכדי לשנות, אם יש מדיניות, לצורך העניין, כמו שאתה שואל, לעודד מדיניות בתוך היישובים, מחוץ ליישובים.
לעודד עסקים בתוך היישובים.
רגע, הבנתי. אז בשביל לעשות את הדבר הזה, בעצם כל דבר כזה צריך להיות פנייה מיוחדת לשרים, בקשה חריגה. העלאה, הפחתה, עם הסבר מבהיר. עכשיו, קודם כל זה נושא שעולה פעם ראשונה, מה שאתה מעלה כרגע כשאלה, אז אני עונה את התשובה. כדי לעשות שינוי, זה לא שפה יכולים לקבל החלטה באופן שינוי, צריך להגיש את זה לשרים. עם הסבר מוצדק למה זה ככה ולמה זה ככה. הדבר השני הוא צו הארנונה של, זה עלה בהקשר החקלאי, של המבנה החקלאי, אבל זה באותו, זה יש תעריפי מינימום ותעריפי מקסימום. אז אם אני הולך לשאלה שלך לגבי משרדים שירותים ומסחר, אז התעריף במועצה של משרדים שירותים ומסחר בכל האזורים, למעט ברלב שהוא טיפה יותר, אבל אני אלך לפחות, הוא 89.5 שקלים. רק בשביל לסבר את האוזן, כדי שתבינו כמה זה במקומות אחרים שהם לא מסגר, אז המינימום של משרדים שירותים במסחר זה 68-30, מה שלא קיים אגב לדעתי כמה שאני יודע באף מקום, אבל המקסימום הוא 386 שקלים, התעריף המקסימלי למשרדים שירותים במסחר. מעניין לשאול כמה בטבריה משלמים על
משרדים.
לא, אבל גם הארנונה שלנו בבתים היא בדיוק לפי אותו מפתח, אנחנו משלמים כמעט במינימום ולא נמצאים שם למעלה בחובה.
נכון, נכון, נכון. אז מה שאני רוצה רגע להגיד זה שאנחנו, קודם כל, תעריפי צו הארנונה של המועצה ברובם קרובים לתעריפי המינימום, לא התעריף מינימום, אבל קרובים לתעריפי המינימום במרחק מאוד מאוד גדול מתעריפי המקסימום. ברור שאפשר לעשות הפרדה ולייצר ולהגיש בקשות והכל, תעלו את זה כמדיניות אם אתם רוצים בעתיד. זה הצו, הוא עקרונית הוקפא כשנעשו דיני הקפאה, והוא כל שנה עלה באחוזים שהוא עלה לפי נוסחה.
רותי,
שתי דברים. קודם כל, אם אנחנו רוצים לעודד עסקים ביישובים, אז גם דרך הארנונה
שלכם, אתם
אני רק אומרת, גם דרך הארנונה, ברגע שנקל עליהם בארנונה אז יהיו יותר עסקים וזה יעודד אותם עוד יותר, לא הערות של המקומות אחרים.
אבל אם המקומות אחרים יש להם 250 שקל למטר, אז אין צורך לעודד אותם. אתם יודעים עוד מה יש במקומות אחרים, מה אתם עושים?
אני אומר, אנחנו רוצים לעודד עסקים בתוך היישובים, כמה ועדה כזאת? אחד הדברים שצריך לשקול זה נושא של הוזלת הארנונה בתוך היישובים לעסקים. במשרד כזה ואחר בתוך היישוב.
זה אחד האספקטים של הוועדה.
אמיר.
אני אומרת, לקחתי את זה בחשבון. תשקלו את זה, אני לא אומרת שכרגע צריך להחליט. עוד דבר. עוד דבר. למה לא לוקחים בחשבון בעברה ליישובים את הארנונה לעסקים? הרי גובים ארנונה מהעסקים בתוך היישובים.
אני בשביל מי שלא הבין, תן לרגע לתרגם למי שלא הבין, חכה שנייה, לא כולם הבינו. יש לנו מדיניות של השתתפות בתקציבים של הוועדים המקומיים, שהוא כרגע עומד באופן מסורתי על חישוב לפי נוסחה שנקבעת לפי 26% מסך הכל ארנונה למגורים, רק בסיווג מגורים, מחולק ל-35, כאשר שליש מחולק ליישובים לפי שווה ושני שליש לפי מספר נכסי ארנונה למגורים באותו יישוב. נכסי ארנונה למגורים באותו יישוב, בסדר? זה כרגע החישוב מאחורי בין 150 ל-300, או במקרה של יישוב מאוד גדול יותר שמחלקים ביישובים. יש עוד תוספת של 2.5% ליישובים שעושים גבייה מרוכזת.
שניים.
רגע, שואלת רותי, למה מחשבים רק את הארנונה של המגורים ולא את הארנונה של הנכסים, לפחות את הנכסים בתוך היישוב, לתוך ההחזר הזה? אני רק החזרתי על השאלה בשביל שכולם יבינו מה שהיא אמרה, זה הכל. כן. אגב, אין לזה תשובה, גם אין לזה דיון היום, כי זה לא קשור לצו הארנונה, זה קשור להחזרים, מדיניות ההחזרים.
נכון, אני קושב.
כן, אני סתם, אני אמרתי בשביל. אמיר, בבקשה. עזוב, אמיר.
אני חושב שכל זה צריך להתבחן בתמונה כוללת, כי צו הארנונה היום, אנחנו לא נחליט, זה נאמר פה, לא נחליט היום על שום דבר. התמונה כולה צריכים להסתכל במסגרת הפעילות שאנחנו עושים, פעילות אסטרטגית בתחום. לגבי ספציפית מה שאמרת, ארנונה ליישובים, ההחזר, אני חושב שתיווצר פה איזושהי בעיה. למה? כי יש יישובים שאין להם שום אזור תעשייה, גם יש אזור משרדים, אנחנו נהנה מזה, יישובים
ש... לא, אתה טועה.
לא, אתה טועה שאתה
חלוקה שווה לכל היישובים.
זה אחד אפשרויות.
החלוקה היא חלוקה שווה לכל היישובים.
לא, לא, לא. מה שחוזר לכל יישוב...
לא נכון.
לא. אמיר.
זה לא ככה.
לא, זה גם יכול להיות שאלה
אחרת. חברים, אנחנו יותר מדי אנשים. ג'ירסי, בחייאת דינק. ג'ירסי, איציק.
קבוע בשני שליש משתנה בצורה אחידה לכל...
אנחנו יותר מדי אנשים, יותר מדי אנשים בשביל לקיים דיונים על דברים. איציק, בחיית דינה, יש פה 50 איש, אני לא יודע כמה יש פה. רגע, ביקשת את רשות הדיבור, קיבלת. רותי ביקשה את רשות הדיבור, קיבלת. זה מספק חומר למחשבה בשני המקרים לדברים שהם לא על סדר היום ולא באיפה שורתנו לדון בהם היום. בקושי, אחרי הערכת הנהלה, נכנס האפשרות אולי לדון בחקלאית, בינתיים אני עוד לא נפסל, אני לא יודע, תכף נשמע שזה גם אפשר בזה לדון. אבל בוא, אמיר, תגיד את מה שאתה רוצה להגיד, ובוא נתכנס לי, כי...
אמרתי.
יש סאגה שלמה, מה שאתה אומר, יש סאגה שלמה.
הרי הדיונים האסטרטגיים פתוחים לכולם. כל מי שיש רעיון, שיעלה וידחוף את זה פנימה. אז אם זה בוועדה...
גם הדיונים של ועד הכספים, אגב, פתוחים לכולם.
כן. דודו.
יש עוד מישהו שרוצה להתייחס לארנונה? מישהו, אתה יכול להסביר אם החקלאים זה בכלל בר החלטה?
גם את הארנונה וגם את הכללים
להנחות. הכללים להנחות. אנחנו... הוא לא הציג. הצגת את הכללים?
לא, הם קיבלו את זה. אתה רוצה לקרוא את כל זה עכשיו?
זה אותם כללים שהיו, זה כללים מרחיבים. אני אומר לכם בתור יושב ראש ועדת הנחות לשעבר שהכללים הם מרחיבים והפעילות של ההנחות היא מרחיבה בהיבט הסוציאלי, מרחיבה מאוד עד כמה שניתן בגבולות ההיגיון. אז אתה אומר שנאשר קודם ואחר כך תדבר, אז בבקשה, יש מישהו שמתנגד לאישור צו ארנונה, רוצה לעשות מזה...
רגע, לא דנים בסוגיה של החקלאות?
הוא אומר שנאשר קודם.
זה דורש תהליך.
דורש מה?
זה דורש תהליך.
אם יושב.
אז לפי הצעתו של קובי הוא אומר שאם זה יאושר אז אנחנו נתחיל, תכף נדון אם נתחילים את התהליך של הבקשה להנחה חריגה לפי האפשרות של ארנונה חקלאית. אז האם זה מאושר? מאושר. יש מתנגדים לאישור הצו ארנונה?
יש נמנעים?
לא שזה יעזור למישהו שיתנגד.
יש נמנעים? קובי,
בישיבת הנהלה עלתה טל חכים איזו טענה שככל הנראה שמעתם באותו מפגש של חברי הציבור, ואני חושב שנפלה טעות בהבנה או בהסבר הדברים, כי לכאורה אפשר היה להבין כאילו יש היום חלון הזדמנות שלפיו מליאת מועצה יכולה לקבל החלטה שמורידה את התעריף ל-0.1 שקל למטר רבוע במבנה חקלאי. לחלוטין לא מדויק, זה רחוק מלהיות מדויק. דיברתם כאן על הנושא של המנעד שיש בין מחיר מינימום למחיר מקסימום לגבי כל סיבוב ארנונה. אתם מגורים, יש מחיר לא למטה מ-X ולא מעל ל-Y. זה דבר דובר על מסחר. גם במבנים חקלאיים יש את המנעד הזה. בפועל מה שקרה זה שב-2017 הורידו את המינימום ל-0.1 ש"ח למטר רבוע חקלאי. את המינימום. אבל זה לא אומר שהיום מליאה יכולה להחליט שהיא מתיישרת אל המינימום. היא אמורה לקבל החלטה מול המצב הנוכחי, והמצב הנוכחי היום הוא שיש דירוג של מחירים שמתחיל ב-7.5 שקלים בערך ל-100 מטר רבוע ראשונים, וכך כלפי מטה. אבל המליאה איננה יכולה, כמו שאמרתי, ובניגוד לעמדתה או לבקשתה של טל, לבוא ולהחליט כאן כאילו המחיר יעמוד על 0.1. עכשיו, זה לא אומר שהמליאה לא יכולה לקבל החלטה על בקשה חריגה להפחית מהשיעור הנוכחי. אבל ודאי לא בירידה כל כך דרסטית.
אני מציע ככה,
לאחר מכן השרים, שר הפנים ושר האוצר, זה תהליך עוד יותר ותחזור בשיעור משמעותי. לכן ודאי
אני מציע ככה, מכיוון שאנחנו יש לנו ועדות אסטרטגיות, מכיוון שעלו פה עוד כמה נושאים של למה לא מורידים את הארנונה העסקית, לפחות לא לכמה שנים, יש מחשבות כאלו להפריד בין הארנונה העסקית, להפריד בין ההצמדה של גם מה שנקרא גם בהלוך וגם בחזור, יש פה כמה הרהורים. אני מציע, יש פה שתי ועדות רלוונטיות. אחד זה הפיתוח עסקי, זה בהטלות, ואחד זה הקשר רישומים, זה בסבסוד. בוא נגיד ככה, אני מציע שבמסגרת היעדים שהם הקצבנו להם עד מאי להקציב, הם יטפלו בזה. זה לא מספרים כאלו גדולים, ואני לא יודע כמה המנעד שלנו הוא בכלל רלוונטי. אז נכניס גם את הנושא של ארנונה חקלאית, גם את הנושא של האזורי חיוב, נקרא לזה, כי ההצעה פה היא בעצם לעשות אזור חיוב יותר נמוך. אני מוסיף אגב, בנושא של ההנחות לעסקים מתחילים, זאת אומרת כמה שנים, זה גם נהוג, יש מקומות שזה נהוג, ואני גם בקשר עם היישובים, בוודאי ובוודאי שידונו בשאלת המפתח, שכבר מזמן עבר הזמן שהיינו צריכים לדון בו, שלפי מה עושים את המפתח של החזרה ליישובים. אז ברשותכם, אנחנו נעביר את השאלות האלו, אנחנו אישרנו את הצו ארנונה, אנחנו, יש לנו כמה חודשים, זה לא מספרים דרמטיים, השפיל שלנו, אני לא יודע כמה הוא, ובזה אנחנו נעבור לנושא הבא. בסדר? לשם בפרוטוקול, נעביר את זה, בקש מהם שידונו. בסוף. ודאי, ודאי, ודאי.
תודה
רבה.
תודה לאלון. תודה חמוד. מה? אישור הפרוטוקול. דינו, זה לא התעסקית את זה בישיבה השנייה, לא שלי. את זה אתה עכשיו.
אני עובר לסעיף הבא. ברשותכם. יש ועדה שנקראת ועדת בחינה. יש למועצה ועדה שנקראת ועדת בחינה. זאת לא ועדה של המליאה, זאת ועדה שחייבים אותה. היא מורכבת מנכ"ל המועצה ויועץ המשפטי ועוד שני נציגי ציבור. תתקנו אותי אם אני...
עוד נציג ציבור ומנהל שירות, וכל משרה יש לה את החברי ועדה שלה שאנחנו מונחים על ידי משרד הפנים לקיים אותה.
בתהליך של העסקה במועצה, מכיוון שזה תהליך שחטוף חפוף לרגולציה ולחוק המכרזים וכו', אנחנו, מה שנקרא, מתבקשים לאשר שני אנשי ציבור מהציבור הרחב, לא חברי מליאה, שיהיו בדבר הזה.
מה זו הוועדה הזאת? מה התפקיד שלה?
היא מראיינת את האנשים ומחליטה מי יקבל את המשרה.
ועדה סטטוטורית.
זה ועדה סטטוטורית, בכל משרה שהיא במכרז.
כן.
יש שני שמות שמופיעים פה ושהוצגו בפעם. אני אסביר לכם רק מי זה. שמעון אלמלם הוא כרגע יושב ראש מורשת, אבל הוא היה מנהל כוח אדם בחברת חשמל הרבה שנים. איש בן 70 בערך, שהוא מתנדב פה סדרתי בתחום הזה כבר הרבה שנים, יקיר משגב, זכה מרוב ההתנדבויות שלו במשך השנים, והוא הביא את נכונותו, ואנחנו מציעים לאשר לו להמשיך. יעל רייך מיובלים, אם שכולה, פעילה חברתית פה בכל מיני תחומים, אמא של ארבל רייך ז"ל ובעלה ואלמנתו של משה רייך ז"ל, שהיה פה גם כן פעיל בוועדה של תרדיון, של החקל, של כל מיני ועדות. אלו שני אנשים שאנחנו מציעים לאשר אותם כוועדת בחינה
כנציגי ציבור,
כנציגי ציבור וועדת בחינה. יש מישהו שמתנגד? יש מישהו שנמנע? תודה. שינויים בשיבוץ לוועדות. פה אני לא זוכר את כל השמות של מי שרוצה לעבור לאן. את זוכרת? או זה רשום לך בסמכות?
לא, תגידו מי שרוצה עוד לעבור. מי שביקש כבר העברנו, אבל
אנחנו עוד פעם, כמו שאמרתי קודם, אנחנו כבר זורמים עם זה, אנחנו מסתדרים עם זה, זה לא נורא, זה... מישהו ביקש לעבור לאיכות סביבה, למשהו?
אני ביקשתי לצאת מהגיל השלישי.
לצאת?
זה אני לא יודע.
עוד בקשות? לא, תגידו. אין עוד בקשות? אז בסדר. אנחנו גם במליאה הבאה, אנחנו נשאיר את זה גם יש את העניין הזה, כל עוד שאנחנו מסתדרים. אז תודה גם על העניין הזה. ממונה חוק חופש המידע.
אני רוצה להישאר צעיר.
שמע, כשהצטרפתי, כשהצטרפתי בוועדה שמטפלת אורן, בדיוק, לא, זה כשהצטרפתי לוועדה שמשחקת בבית קברות, אז אמרו לי שזה סגולה לאריכות ימים, אמר לי הרב, ככה שאני לא יודע מה אני מגיע. טוב, אישור מינוי ממונה על חוק חופש המידע. ההצעה היא למנות את מירב בנדה, מנכ"לית המועצה, כאחראית על חוק חופש המידע. חייב להיות לנו אחראי על חופש המידע. יש פניות בשביל לקבל מידע, אז היא מופנה אליה, היא מטפלת לזה לפי פרוצדורה.
מי עשה את זה עד היום?
המנכ"לית הקודמת.
עמודה הזדמנות שווה לדבר קצת על המידע שאנחנו
קוראים. כן.
רוצה לדבר על זה עכשיו?
אחד הדברים שעשינו,
רגע, בוא נאשר את זה קודם, שנייה.
לא, אבל גם איזה מידע מדבר על...
כן, הוא הסביר. תשאיר, אני אעזור לצד הבא.
כל, יש, אנחנו רשות ציבורית, אנחנו כופים לחוק, החוק מאפשר לכל בן אדם לפנות בדרך מסוימת, לשלם תשלום כזה או אחר, לקבל מידע כזה או אחר.
כל בן אדם שהוא תושב מסגר, לא חיצוני מסגר.
האמת שאין לי מושג.
כל אדם שרוצה.
אנחנו צריכים, קודם כל אנחנו צריכים לעמוד מישהו אחרי על זה. אז זה באופן מסורתי המנכ״ל, כנראה שזה צריך להיות גם באופן סטטוטורי המנכ״ל. יש מישהו שמתנגד למינוי של מירב לפני שאנחנו... יש מישהו שנמנע? לא. אז מירב תהיה אחרי חופש המידע. אילן ביקש להגיד משהו על זה, כי פה אנחנו בעבודה של הוועדות. אתה רוצה להתחיל את זה? בבקשה.
אנחנו מינינו את תהל, לא פה כרגע, אבל בחורה מאוד מוכשרת וצעירה ועם הרבה שאיפות תתקדם ועם יכולות להיות אחראית מידע. כי אחד הדברים שהוא קריטי בכל התהליך האסטרטגי זה מידע. אנחנו לא רוצים לקבל החלטות על בסיס אינטואיציות, גם, אבל לא רק. בקיצור, מה שהיא עשתה כרגע, וזה אמור היה לשלח לכולכם, זה תיקיות בגוגל דוקס, שלכל ועדה יש את התיקייה שלה עם כל החומרים של הוועדה הזאת, כולם חשופים לכל החומרים של כל הוועדות, כך שתצללו לשם, יש הרבה חומר, אם מי שחסר לו חומר על משהו ורוצה עוד חומר, אז יכול לפנות. היום זה נשלח. היום זה הגיע אחר הצהריים, יכול להיות שלא כולכם עדיין נחשפתם לזה. היום בערב תסתכלו במייל ואתם אמורים לראות את זה.
זה הגיע
ב-5:50. ובכל אחד מהמיילים האלה זה לתיקייה אחרת, ובכל תיקייה זה לאחד הוועדות, ובכל אחד הוועדות יש איזה 10, 20, 30 מסמכים, מצגות, אקסלים וכולי וכולי.
צריך לרחם על אנשי הגיל השלישי שהם פחות סוחים בדברים האלה. אתה מדבר איתי סינית.
אז מי שירצה, והיו כאלה שפנו, אפשר לפנות ללשכה ולבקש חומרים שידפיסו לכם ונדפיס לכם. אין שום בעיה.
אני מבקשת.
אוקיי, מעולה.
תבואי עם טנדר.
אז...
לא, זה אי אפשר, הכל דורשים מאיתנו עכשיו לעשות במחשבים, זה משגע אותנו.
אז זה קיים. מי שיבקש להדפיס, אנחנו לא נדפיס לו הכל, אנחנו נדפיס לו דברים מרכזיים, אם ירצה עוד, יבקש עוד. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אנחנו בדיוק לפני פתיחת הסבב השני של הוועדות האסטרטגיות, המפגש הבא זה כבר מפגש למידה, וכל המפגש למידה כבר יש מישהו שיבוא ומידר, אנחנו מתחילים בדרך כלל עם למידה פנימית, כלומר, ממלא תפקידים רלוונטיים בכל ועדה יתחילו לספר או להסביר מה קורה בתחומם, ומכאן זה ימשיך הלאה, כל ועדה לפי הקצב שלה, לפי רצונות שלה, למידה פנימית, למידה חיצונית, כזאת ואחרת. אבל מה שמאוד חשוב זה גם שתתחילו לצלול לתוך המסמכים, בכל אחד בקצב שלו, כי יש שם הרבה ידע והרבה נתונים משמעותיים וחשובים. אוקיי?
אילן, לגבי מה שאמרת קודם על שמירת מידע, המעט שאני מבינה, כל אחד יכול להיכנס למחשב ולהוציא את כל המידע.
קודם כל, לפני דקה אמרנו שיש חופש מידע, כך שהמידע הוא לא סודי, לא שלחנו פה מסמכים סודיים אחד. שתיים, כרגע זה נשלח למיילים שלכם, לא למייל של אף אחד אחר. אם אתם תבחרו להפיץ את זה, אתם יכולים להוציא את המסמך ולהפיץ אותו, זה בסדר, זה מסמכים שהם לא סודיים. המסמכים האלה הופצו בכל מיני פורומים, בכל מיני... לאורך השנים, הם פשוט מרכזים את המידע בכל אחד מהתחומים הרלוונטיים. אין פה סודות מדינה.
יש צנעת פרט. צנעת פרט, שחשוב, בדיוק.
ברור שזה לא שם. אין שום דבר שהוא צנעת פרט.
לא, כרגע, למיטב הבנתנו, באמר בזהירות, אין שום דבר של צנעת פרט. צנעת פרט זה, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, אבל זה ברור שאם מישהו ביקש הנחה בגלל מצב בריאותי, כן, אז זה צנעת פרט. אבל זה המקרה הקל. יש גם שאלה של שומות ארנונה, של שאלות, של תשלומים, של חובות, של הסדרי. אני לא יודע בדיוק איפה נגמר צנעת הפרט ואיפה מתחיל.
אבל רגע, זה מוגדר בחוק.
זה, אני בטוח שזה מוגדר בחוק, יש מלא חוקים. אבל יש דבר כזה. לא הכל, זאת אומרת, זה הכל חופשי בהסתייגות הזאת. אנחנו, יש לנו פה כל מיני דברים טכניים. איגוד ערים, אשכול בית הכרם הגלילית. אני אגיד את ארבעתם. אישור בית הכרם, אשכול בית הכרם בעם. לא, התבחינים אני אשאיר. שני הדברים של אשכול בית הכרם. יש שם מה שמוצע שם. אשכול בית הכרם, קודם כל, אשכול בית הכרם זה התארגדות שלנו עם עיריית כרמיאל, עיריית דיר אל אסד, מג'ד אל כרום, נחף, בענה ורמי. שכחתי מישהו?
לא.
זה איגוד שמטפל כרגע.
דוגמה
בהשתנות. כן. משרד הפנים מאוד מתלהב מזה, מהשקולות האלו, והוא מנסה לעשות שהמועצות ייקחו שירותים דרך השקולות האלו. בשלב זה, השקול הזה הספציפי עוסק בעיקר בנושא של תברואה, פסולת, איסוף פסולת, מחזור וכו'. אנחנו משתתפים בו רק בחלק קטן מהיישובים והקווים שלנו. אנחנו ספציפית מסגב. יש יישובים אחרים שזה השעה שם ההפיכה. יש גם השתתפות של משרד הפנים נוספת בגלל שאנחנו כאילו דרך האשכול עובדים. אצלנו זה דבר שולי ולא דרמטי, גם בנושא של התברואה ואיכות סביבה, אבל זה מה שעיקר מה שהוא עוסק. יש רעיונות שם לעסוק בנושא של תעסוקה, של פיתוח הייטק. יש לנו
תיירות,
היה כנס של תיירות, פיתוח של יזמות תיירותית, שיתוף פעולה. אגב, אני מאוד מקווה שאנחנו נמצא דרך איך לשלב את הרצון שלנו לעשות, לחזור לימי מוזיקה וטבע או איזשהו פסטיבל יחד עם כרמיאל, עם רשויות אחרות, באיזשהו דרך עם עוד שחקנים. לפי דעתי זה יעזור לנו, אבל זה עוד לפנינו. אני רק אומר שיש פה כלי. בכלי הזה,
האשכול הזה מתפקד?
כן, מתפקד. נפגש בתיירות, זה נפגש, יש רכז תיירות, ופסולת זה עשה את המכרז וזה עובד. אני ביקשתי ממנה שתבדוק את נושא התחבורה. יש מנכ"לית, היא הופיעה פה כמה פעמים, זה מאשרים את המאזן של זה, את הפעילות של זה, את השירים שקורה. מה שאנחנו מתבקשים לאשר פה היום זה המינוי לאיגוד ערים כחברה את מירב, שהיא מחליפת חיה.
איגוד ערים זה לאשכול בית הכרם שהרמת?
כן, כן, זה איגוד ערים.
ואותי כחבר דירקטוריון, זה ראשי הרשויות, הם כולם חברי דירקטוריון שם. יושב ראש לדעתי הוא מכרמיאל, אבל אני לא יודע אפילו, אנחנו...
היה עדי, זכית. עדי כבר לא.
לא יודע.
אמרת את זה כבר.
אני אומרת לך עוד פעם.
תודה.
לא, לא, זה עדיין.
גם תודה לך.
כי יש מישהו שמתנגד למינויים, זה המינויים המסורתיים, זה המשך לך אותו דבר, אנחנו נדבר לכם, יש שינויים, אנחנו נדבר לכם על הפעילות הזאת, המנכ"לית תגיע לפה פעם בשנה לפחות, אם לא יותר.
אני רוצה שאני אתנגד.
לא,
אבל זה מה שהיה, יש דברים שאתם רוצים כבר לשנות?
לא.
אתם רוצים שישהו אחר
ינתיב? לא, לא, גם יש תקנון שם, זה מנכ"ל וראש הרשות, זה כל מי שכל...
תהילו, תהילו.
תודה רבה. יש מישהו שמתנגד? יש מישהו שנמנע?
צריך להעלות את הנושא של התאורה בכביש בין כרמיאל לפה. זה כביש מסוכן, חשוך.
אגב, יש אחד מהדברים שרחתי להגיד, זה הנושא של הטיילת שם. אני לא יודע עד כמה אתם מכירים, אלא מגילון בצורית, אלא מכירים.
יש כל בית הכרם, עד לרמה.
הוא גם מסוכן וגם חשוך.
חזר תמורה.
אין פנס אחד, חוץ מאשר היד שם.
איפה זה יותר?
זה טיילת שאמורה להיות מוקמת לאורך כל
העמק. רגע,
כרמיאל עד גילון. הילד שאמורה להיות מוקמת מכרמיאל עד גילון בעמק שם, בכספי מדינה, לא בכספים של הרשויות.
רגע, איך אני רוצה להגיד משהו?
אני, טוב.
בהמשך לתאורה שם, מה שאני רוצה להעלות זה הנושא של מעבר חצייה או מעבר בטיחותי בין התחנת אוטובוס ל...
זה נכון, אבל זה לא קשור אליהם.
לא, הם העלו תאורה, זה אותו
נורא. אנחנו, אם כבר היא עלתה את זה, ואם כבר אנחנו מתקדמים בקצב הנדרש, אז אני אגיד שאחד מהדברים היותר חשובים במועצות אזוריות בכלל ואצלנו בפרט זה הנושא של מערכת השבילים,
שזה מתחיל בשבילים כאלה של לחבר את מורן לתחנת אוטובוס, או את אגב גם את שורשים לצורית, או כל מיני כאלו ב
רחבל.
לא, לא, שביל.
איזה אטרקציה.
רחבל זה מיזם מעניין שאנחנו, אני לא נגד לבחון אותו, אבל מערכת השבילים זה מערכת שהיא כבר רצה, יש כבר שביל סובב משגב, יש מערכת של שבילים די פרימיטיבית, אבל היא מסומנת בשטח שמחברת את כל היישובים שלנו, ובחלק מהיישובים כבר מתחיל להתפתח, כמו טיילת הרשכניה, בוא נגיד, זה הדוגמה המובילה כרגע, עד שלא יהיה טיילת בית הקרב. אבל אנחנו כל שנה מתקצבים, יש מקורות חיצוניים, זה לא בא מכספי המועצה, זאת אומרת קרן משטחים פתוחים, לא משנה, קרנות אחרים, ואנחנו צריכים יותר ויותר. בסוף, לעניות דעתי, בתוכנית אב לשבילים יש לנו 300 קילומטר של דרכי יוממות, זאת אומרת, זה שבילי אופניים לאורך הכבישים, כל הכבישים, שכמו שיהיה אפשר לנסוע מיובלים ללשם, אז שיהיה אפשר לנסוע גם מיר חלוץ ללשם, בסופו של דבר. וגם הנושא הזה של המעברים, אנחנו עכשיו עושים את הפיילוט הראשון, לקחנו הרבה זמן, של המעבר תת-קרקעי בין יעד לעצמון, כדי שמיד יוכלו לבוא לאופניים פה לחוגים לפחות. אבל בהמשך זה יהיה מירשכניה, ואני מקווה שזה יהיה בכל, אגב, בכל הארץ, בסוף היום. אבל אנחנו מתקדמים בקטע שלנו, יש לנו תוכניתה, ויש לנו כמובן צורך בעשרות מיליוני שקלים בשביל לבצע את הכל, אבל אנחנו מתקדמים. וזה חלק מהדברים שבמשך השנים יהפכו לדעתי ליותר דרמטיים בנושא של תחבורה. תבחינים. הסעיף של תבחינים.
של מה?
תבחינים. תכף קובי יסביר את זה. יש מילה כזאת, תבחינים.
תביא את המילון של אבן סוסן.
זה מילים כאלה ש...
זה מי שהיה חבר מליאה. זה מילים של חברי מליאה.
כך. אנחנו, אני אסביר לכם את זה בדרך של הדיוטות. אני תכף אפתח את זה ושאול יציג את הכל. אני רק חשוב לי להגיד מלכתחילה שלא יקרה מה שקורה תמיד, או בוא נגיד גם אם זה יקרה, לפחות שלא נגיד או שאני לא אמרתי את זה מלכתחילה. מכיוון שפתחנו פעילות ספורט בעמותה, ופעילות לגיל השלישי בעמותה, מכיוון שהעמותות האלו הן לא עמותות עירוניות כהגדרתם בחוק, וזה לא כך משנה למה, ובאופן היסטורי זה התגלגל ככה, אז אנחנו בשביל להעביר אליהם כסף, לתקצב אותם, אנחנו צריכים לעשות הליך. ההליך הוא קביעת תבחינים, קביעת ועדה לתמיכות, פתיחה לציבור של מי רוצה את התמיכות. תמיד באים כמה חפים מפשע כאלה שרוצים תמיכה גם הם, ואנחנו אומרים, ראה, לא באמת התכוונו לתמוך, כי אנחנו אין לו כסף, הרי בסופו של דבר אנחנו מועצה נתמכת, מתבסס על מענק, זה לא שאנחנו יש לנו כסף שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, בסך הכל התכוונו להעביר אליהם. אבל זה מין תהליך כזה שזה קורה כל שנה, כל השנים, מאז שיש לנו את עמותת הספורט ואת עמותת מרחבים. ואז אנחנו עושים מין הצגה של התבחינים, אחר כך אנחנו מפרסמים, בסוף באים העמותות שלנו ועמותות אחרות, ובמליאה מחליטים. תמיד יש מישהו שחושב שראו היה לתמוך בעמותת הסביבה או בעמותה כזאת או אחרת, מסיבה כזאת או אחרת. לפעמים אנחנו גם אפילו מנצלים את זה, אני לא יודע אם עשינו את זה עם הטורבינות או עם משהו אחר, לא עשינו את זה.
אבל פעם שמחנו בסביבה.
טוב, אני לא התכוונתי לפתוח דיון, בוא תציג את זה.
רק לפתוח את
המחשב.
טוב, רק בנוסף להקדמה של דני, לגבי התמיכות שרשות נותנת או זה, זה מעוגן בחוק, מה שנקרא אופן הקצאת תמיכות לגופים מתמחים. והנוהל הזה, מי שזוכר, הוא חודד והורחב וקורט בעקבות העמותות, מי שזוכר את הבחירות של הרצוג וברק וכל העברות.
לא, למה אתה לוקח אותם?
לא, זה משם מתחיל. לכן הם גם החמירו וגם מחייבים אותנו.
זה גם כשיש תלונות פה זה לעבר לשבת. כן, זה שבת.
ולצורך העניין התהליך בעצם מתחיל ככה, הוא מתחיל במה שנקרא תקצוב התבחינים בתקציב המועצה. את התהליך הזה עברנו והתבחינים מתוקצבים. השלב הבא הוא לאשר את התבחינים, כי הם בעצם עוזרים הקריטריונים לחלוקת התמיכות לעמותות. ברגע שאנחנו מאשרים את התבחינים, תכף נעבור עליהם, אנחנו בעצם יוצאים בכל קורא, מי שרוצה להגיש ועולה על התבחינים, וכמובן יש באתר את חוק התמיכות, נועל התמיכות, מה צריך להגיש, זה טופסולוגיה שלמה, אנחנו עושים את זה, יושבת מה שנקרא הוועדה המקצועית לתמיכות, שהיא היועץ המשפטי, מנכ"לית המועצה וגזבר המועצה, אנחנו עוברים על הבקשות, אם עובדים על הקריטריונים, נפגשים עם נציגי העמותות, עם התקציב, מקיימים איזשהו הליך של דיון, ובסופו של יום אנחנו מחליטים שבעצם הגבולות שלנו הם בעצם מסגרת התקציב לכל תבחין לתבחין. אנחנו אגב יכולים לנייד תקציב מתבחין א' לתבחין ב', בהנחה שלא היו בקשות לאותו תבחין, אז בעצם מתפנה תקציב, אז אנחנו יכולים לנהל אותו, או אם תבחין מסוים הוא תקצב, אנחנו מקצים ממנו הרבה פחות ממה שיש או פחות, ואז זה, ואז בסופו של יום אנחנו מוצאים, מביאים את זה כמובן לאישור המליאה, איזה עמותות נתמכות שנגזר מהתבחינים, ובעצם אם זה מאושר, אנחנו מוצאים הודעות לעמותות. אז אנחנו בעצם, השלב בעצם הכי חשוב זה השלב הזה. ואז, סליחה רגע, ובנוסף, כשאנחנו מגבשים ומסכמים את ההמלצה שלנו לתבחינים שהיא באה לדיון, היועץ המשפטי חייב להעביר את חוות דעתו, ובמקרה הזה יש חוות דעת שהוא מגן על זה, וזה בסדר גמור והכל, ולכן אם טעם להתעשה, לנגוע בזה כרגע. ככה, בוא נלך לא לפרטים הטכניים, כי זה חלק מהכללים של מי יכול להגיש תמיכה. בואו נלך לתבחינים. כיף התמיכה, לא? אוקיי. התבחינים הם ככה, בכותרת זה לפעילות בתחומי הרווחה או הקהילה. זה התבחין הכותרת. לתוך זה אגב נכנס בעיקר רווחה, ונדמה לי גם איכות סביבה, שאלה גם הבקשות העיקריות. בתחומי הספורט, זה מה שהזכיר דני, עיקר התמיכה שמתוקצבת שם זה לעמותת הספורט, שהיא בעצם משלימה של מה שנקרא של המרכז הקהילתי. בזמנו, בשביל שנוכל לקבל כסף מגורמי חוץ קרן הספורט, רשות הספורט, חייבו אותנו להקים עמותה, והכסף הולך לשם, אבל אנחנו כמובן, התקציב הכולל הוא נגרע כמובן מהמרכז הקהילתי ועבר לפה, סך כל הפעילות היא מאוגדת בי ביחד. זה תבחין נוסף. תבחין נוסף שקיים זה תמיכה בתחומי חינוך ונוער, כמובן פה מפורט זה, ופעילות לעידוד פרויקטים ופעילות עסקית בתחומי המועצה, העניב על זה בתמיכה וגיבוי וקידום נושאים של פעילות עסקית, וכמובן הכל בעצם בעיקרון מותנה שכל הפעילות היא, רוב הפעילות או כל הפעילות היא בתחום שיפוט של המועצה המקומית. אנחנו לא יכולים לתמוך בגוף ש10% מהפעילות שלה היא בתחום שיפוט פה, ויתר הפעילות היא בכל הערים למיניהם. דוגמה יכול להיות ניצן. ניצן הרי זה ארגון ארצי שמטפל בזה. אז יש להם שלוחות בכל מקום. אז מן הסתם אנחנו לא מתעסקים איתם, כי אנחנו נותנים תשובה לאותה אוכלוסיית יעד במסגרות שלנו, של הבית ספר.
אבל אם אפשר לתת להם את התקציב היחסי בתוך מסגר?
אם אפשר לתת, בעיקרון כן, אבל חלק מהתאגידים שמבקשים זה נושאים שהמועצה מטפלת. לכן אנחנו לא נותנים תקציבים כפולים, זאת אומרת, אנחנו מספיק עשירים לתת רק למה שאנחנו צריכים, אשר נתחיל לתת לכל... יש פה את מה שנקרא כיתות שילוב, יש פה את הנושא של נוער וסיכון, יש כל מיני דברים שמקבלים, אנחנו את האנרגיות שלנו, את הכסף שלנו, שמים אותו בכלל לטובת התושבים וכל מיני. אבל אני רק נותן לכם בנגיעה חלק מהשיפורים שאנחנו יושבים. זהו, אלה ארבעת התבחינים, אם הם מאושרים, אנחנו נתחיל...
מה סך הכל התקציב לתבחינים?
כן, 900 ומשהו, 20 אלף שקל. לכל
התבחין. עכשיו, לא
הבאתי
עוד פעם?
לכל תבחין יש תקציב. הסך הכל זה
910.
910 או
910. שאול, שאלה לגבי אמות מידה. אפשר?
כן, כן.
תגלגל שנראית
אמות המידה. מה זה אמות המידה? אני מתכוון לתבחינים?
לא, כתבת אמות מידה, יש כותר.
כן, כן.
אמות מידה.
אמות מידה.
אמות מידה. כתוב שם ישירה או עקיפה. מה זה עקיפה?
עקיפה.
מה זה תמיכה עקיפה?
איך אני אומר?
שהיא לא כספית.
שהיא לא כספית.
שימוש במבנה למשל. אם אנחנו מאפשרים לאיזושהי עמותה להשתמש בבית הספר, זה תמיכה, כי אתה גובה ממנו, אתה צריך לגבות ממנו שכירות או דברים מהסוג הזה. מה עוד יכול להיות? זה בעיקר. או אם אני נותן שירותים באמצעות המנגנון של המועצה, ואני לא גובה...
יש לזה הגדרות ארציות?
כן, כן, יש חוק תמיכות, ואנחנו פועלים, חייבים לפעול כזה רעי וכזה.
חוזרי מרכז?
כן, באמת.
הזכרת שסך התקציב של התמיכות 900,000 שקל, מתוכם בערך 900,000 הולך לשנת התבחינים הראשונים.
כ-300 לתבחין של ספורט, וכ-600-650 לתבחין של...
מה שמשאיר בספורט 100 גרם גרעינים ושני תבחינים אחרים, שזה לא באמת נותן מענה לצרכים אמיתיים. ומצד שני, אף פעם אף אחד מהם לא יוצא בהרגשה טובה עם הבקשות שהוא הגיש, או נדחף, הרבה פעמים נדחף. והעליתי גם במליאה הקודמת את הבקשה שתשקלו את המשקל את שני התבחינים האלה, עד לזמן שבאמת יהיה תמיכה בהם, והתמיכה באמת תשקף משהו.
איזה תבחין?
תראה, מניסיון אנחנו יודעים שני תבחינים, תבחין אחד לעולם לא יגישו בו, סליחה רגע, וזה תבחין. אני מניח שזה...
הוא לא חייב.
לא, הוא לא חייב.
התבחינים הם חוק.
לא, 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 לא. התבחינים זה
ההחלטה שלנו. אנחנו יכולים לשנות, להגדיר.
אתה יכול להגיד, אני לא רוצה בכלל לתמוך. אתה יכול, זה החלטה שלנו.
זה כאפשרה להגיד, אני לא רוצה לתמוך, ששמע את שם, אני לא רוצה לתמוך. רגע, אבל זה יעשה לך, וזה יעשה לך, וזה יעשה לך, וזה יעשה לך, וזה יעשה לך,
לא, זה לא נכון. לכן אנחנו, חבר'ה, רק רגע, רק רגע, דודו, דודו, רק רגע. חבר'ה, אנחנו, חבר'ה, ברשותכם, שני תבחינים הם בנפשנו, הם בעדיפות שלנו והכל, וזה בעצם... התבחין הזה שבתוכו מסתתר בעיקר זה המרחבים, מרחבים גיל שלישי. בזמנו היה דיון אם הם יקימו עמותה. בזמנו היה דיון כשהתחיל להתפתח מרחבים אם להקים אותה כעמותה עירונית או לא. הגענו להסכמה שעדיף לא, כי היכולת שלהם והתקציבים שהם יכולים בתור עמותה לא עירונית לגייס ולקבל, וגם יש מקורות שמתנים שתהיה עמותה, לכן הלכנו למרחבים והם נהנים מהמון תקציבים, משרד הרווחה, מביטוח לאומי ואלף אחד מקומות. לכן רוב התבחינים, נדמה לי משהו כמו 60-70% הולך לתבחין הזה ברמה של התקצוב, והוא מיועד למרחבים. אותו דבר לגבי הספורט.
אני לא מצליח להבין למה לא לחינוך ולנוער, לא הצלחתי להבין. למה שמה לא?
אני אגיד לך למה.
אין לנו עמותה כזאת.
כי ההורים משלמים את החינוך והנוער בהפסקה. למה שהמועצה
משתתפת?
מה הקשר?
רגע,
לא קשור לעמותה.
אני אתן לך תשובה, אני אתן.
זה הקשר, מה זאת אומרת?
אני מדבר על עמותות לא עירוניות, הן מתמחות. אין לנו כמעט נדיר, אם בכלל, עמותות לא עירוניות שמבקשות את שתי נושאים האלה אגב. עזוב, אני יודע להגיד לך, בשנים האחרונות...
יש הבדל במה שעובר...
רגע, דודו.
אני יודע מה אני אומר.
דודו.
יש עמותת הורים במשגב שתומכים את כל פעילות בבתי הספר.
הם עמותות ליד בית הספר, אנחנו מתקצבים את הבתי ספר, אתה לא מתכוון שניתן חלק לבית ספר וחלק לעמותה.
לא הבנת, אני הבנתי טוב, אתה לא הבנת אותי. יש עמותה, בסדר? של כל ההורים במשגב.
היא
רשומה לרשם העמותה.
היא
משלמת, ההורים משלמים, בצינור דרך המועצה, מגיע כסף לעמותה, העמותה משלמת את כל האקסטרות שמתקיימות בבית הספר, אם זה מגמות, אם זה כל השיעורי התל"ן, אם זה... כל מה שהוא...
לא, תל"ן זה לא שם.
לא תל"ן, סליחה.
לא, עזוב, זה פעולות חריגות.
אני יודע, אמרתי תל"ן, אני מתנצל. תוספת לטיולים, תוספת לפעילות חברתית ערכית, כל התוספות. העמותה הזאת יכולה להתאמך מהדבר הזה?
אם היא יכולה?
כן.
בעיקרון אם היא לא...
אם לא ניתן כסף, היא לא תוכל. אם לא ניתן כסף, היא לא תוכל.
לא, אני אגיד לא, אבל צריך להגיד פה משהו. איפה שהמועצה תומכת, מתקצבת בתקציב השוטף שלה, והיא ככה עושה גם בחינוך, לא בלתי פורמלי, לא פורמלי וכל זה, אין שום טעם לפצל את התקציבים. זאת כל הנקודה. כל הרעיון של העמותות היה בשביל לבצע פעולות, לעקוף את החוזר מנכ״ל והנחיות של משרד החינוך. כי הרי הוא מגביל אותך במסגרת אגרות החינוך. כמה אתה יכול לגבות לטיולים, כמה לזה בא בית ספר, אומר לך, אני רוצה לעשות אקסטרה עוד 20%. אז אתה יכול לעשות במסגרת העמותה. אף אחד לא יכול להעלין עליך.
תגיד את זה על דרך השלילה. אף אחד לא מגביל אותנו בתקציב המועצה של 2020 לתקצב יותר לבתי ספר, כדי שיוכלו לא לגבות בהורים ולתת אותו דברים. לא צריך עמותה בשביל זה.
בדיוק.
זה מה שאומר.
אנחנו לא מפצלים את התקציב.
אנחנו מחליטים כמה תקציב של הבית ספר, ולכן העמותה זה רק כלי לתת משהו מעבר למה שתקצבנו. אנחנו יכולים לתקצב את כל הפעילות, ואז העמותה לא תצטרך לאסוף כסף בכלל. אנחנו יכולים גם לא, זה לא הדיון כרגע.
לא, זה גם הדיון לימוד גם, אז זה בסדר,
אנחנו למדנו, במקרה, שוב, זה נשמע כזה שאני נכנס לפני כל ישיבה לחוק, קורא אותו, מבין טוב לעומק, אני לא שואל סתם. אני שאלתי ספציפית, האם בפעילות החינוך, למה אנחנו לא מפרישים לשם נתח מסוים? ממילא אמרתם פה, רגע, אל תענה, ממילא אמרתם פה, שבסוף אתם יושבים בתוך עצמכם כשלושה אנשים שממליצים למליאה, אבל אתם כן מחליטים לנייד בין סעיפים אם הסעיף לא מיצה את עצמו. ולכן מה הבעיה? למה לא לחלק יותר בין הסעיפים בצורה יותר הגיונית ושווה? ואחרי זה תניידו אם לא יהיה צורך, אם לא יבקשו, אבל מראש לשים לחינוך ולנוער, מה?
רגע,
אנחנו מממנים
רק את התקציב לצרכים שעולים ולבקשות.
לא, רגע, לפני
זה. אתה מדעני אמרת בהתחלה.
אז אל תשים קריטריון כזה.
לא, רגע,
אם אתה שם אותו, תממן אותו.
אז יש תשובה לשאלתך. התבחין הזה מתוקצב. התבחין הזה מתוקצב. אנחנו יודעים מהעשר שנים האחרונות לא לתבחין הזה ולא לתבחין הזה הוגשו בקשות על ידי עמותות לא עירוניות. לכן ברוב המקרים הכסף שמתוקצב פה אנחנו מניידים אותו. זה מה שאנחנו
עושים.
הוא מתוקצב, בהחלט. מה?
לא הייתי בונה על זה שיהיה איזה שאלה קלה עליי. אני עושה מהאמירה הזאת. בדיוק.
זה המשך
של עכשיו אתם
יכולים להחליט ולהחליט. נכון, קובי, מותר לנו לא להשאיר את הפנים ולא להמליץ.
זה שוב, המיליאר השאית
בדיוק.
כמה כסף נשאר מעבר לשני התבחינים הראשונים? אמרת תשע?
המספרים כאלה.
כמה פירורים נשאר?
זה מתוקצב נדמה לי בעשר. זה בעשר, כן. זה נדמה לי עשר חמש מלא, וזה גם
עשר מלא.
כי... חבר'ה, אתם רק צריכים להבין, אנחנו הרי כבר עובדים עם הנוער הזה כבר 6-7 שנים. למועצה יש מדיניות, יש עדיפויות לזה. ונפשנו, אמרתי גם קודם, נפשנו, זה העדיפות של המליאה. מרחבים, מעמותת הספורט. זה הכל. לכן רוב הכסף הוא שם, בסכומים שצריך. עיקר ההקצאה, אגב, היא למרחבים. כי הספורט זה בערך 300 או 280 אלף שקל, אבל הוא תקציב שמשלים את פעילות הספורט שרובה ככולה נמצאת במסגרת.
עכשיו לא מנהלים דיון למי לתת את הכסף, נכון?
לא, ממש לא.
התחלנו כזה דיון פתאום.
לא,
אני אפשר להגיד מה שאתה תתחיל.
השאלה היא אם בחנינו ההסבר,
רגע, אבל חבר'ה...
זה שהמימון פה הוא לא מלא. גם כשאנחנו רואים נוער
בחינוך,
יש תקציבים גדולים, ויש כל מיני השלמות
של איזה
תקציבים
האלה.
גם הספורט,
הרי זה לא תקציב. זה לא, תקציב הספורט, אגב, הוא בערך 3-4 מיליון שקל, הכולל שהמועצה מפעילה.
זה נותן
יתרון של מקורות חיצוניים? כן, במקרה של עמותה ספורט ושל מרחבים.
אם לכאורה הייתה פעילות בעוד שהוא הייתה פעילות, היה אפשר לקבל מקורות חיצוניים?
עמותת, בוא נלך לעמותת הסביבה, שהיא גם נופלת בפעילות של קהילה וזה. הם עושים פעילות והם גם נתמכים על ידי, או מגייסים אימון במקורות אחרים. משתנו, הם עושים רק איזשהו השלמה, הוא סכום קטן. כל השנים הם הסתפקו ב-5 או 10 אלף שקל כל שנה. את לא משלה אף אחד, אני אגיד לך גם למה. הרי התבחינים האלה נולדו מדיונים ועדיפויות של המליאה. עכשיו, בהחלט את יכולה להגיד, אם אני אסיים ללמד שזה וזה, כמעט בחמש, שש שנים אחרות, לא הגישו, את רשאית להגיד, אוקיי, רבותיי, בוא נחליט שאנחנו...
אבל איך אנחנו יודעים, אין לנו את המידע הזה?
אני אומר לך.
תגיד,
אמרתי, שני התחילים...
בפעילות עסקית ופרויקטים.
אמרתי, שני התחילים...
לפני רבע שעה.
חבר'ה, רגע.
נמצא פה להסיר
אותם. אתה יכול להסיר אותם. זה עברתי, לכן זה
חי אני מבקש רגע תשומת לבכם בשנייה. אני הזהרתי מלכתחילה שזה נורא, לפי טבע האדם זה נורא מתפתה כשאנחנו אומרים שאנחנו מחלקים כסף, כן? שאנחנו נתחיל להגיד איך מחלקים את הכסף, אבל האמת לאמיתה צריכה להיאמר, אנחנו לא באמת מחלקים כסף, אנחנו סתם מצאנו איזושהי שיטה לתקצב איזושהי שני פעילויות שלנו שאנחנו מבטלים אותו באופן רשמי. עכשיו, על אותה הזדמנות לקיים דיון על מה אנחנו מתקצבים, אפשר, אפשר, ותמיד גם עושים את זה, אבל זה תמיד חוזרים לאותו דבר, שבסוף, הרי בתקציב היה חסר לנו חלק מהדברים שמתועדפים קצת יותר נמוך בבקשות הרגילות של התקציב. הרי ככה בונים את זה, בונים את זה עם בקשות שלא ממלאים את כולם, וכל התרגיל הזה של התמיכות זה בסך הכל בסופו של דבר טכני. אני בסדר, אפשר איך שאתם רוצים לקחת. כן.
רק
שאלה,
אני רוצה שמחלקת ספורט.
מי הנציגי
ציבור שמפקחים עליה, אם משקיעים במסגר ביאדה או
במרכז הקהילתי, שזה עמותת המתנ"ס שלנו, יש שם דירקטוריון בשבילו. זה 20%, 40% זה החברה למתנ"סים, 40% נציגי מועצה ו-20% נציגי ציבור. זה עמותה, תאגיד משפטי, מצוין, זה פעילויות נוער, ספורט.
זה נציגי מועצה,
זה
חברי גיל.
אני נציג.
חני דיברה.
גם ב... הנה, יש לך...
לא. אני שאלה, אני רק שאלה.
עמותת
הספורט,
יש עמותות ספורט
הספורט
שיכולות להגיש בקשה, זה...
כן, אם יש במשגן הם רשאיות להגיש, כי הרי יוצא קול קורא לכל העולם ואשתו, כל אחד...
רק בדקתי שזה לא יקרה.
אני
אגיד אשתי
שיוצא
קול קורא. זה עמותת ספורט.
לא, לא, זה היה פה במליאה עם השאלה הזאת של ספיידר, וזה מי זה? די, אתה לא. אתה לא זוכר את
הקטע? תמיד היה, הייתה עמותת ספורט פעם בסלם, ולפני כמה שנים, מיקי שם היא קיבלה. כשאנחנו מסיימים את הדיונים שלנו למי להקצות ומה היו שם כמובן נימוקים, אתם גם תיפגשו עם זה ותראו את השפדה.
הנה, הנה, קדימה, כאילו תתחילים.
רגע, אבל רוני, אתה רוצה להציע?
ב-15 שנים האחרונות לא הוקצה כסף משנת הבחינה?
לא הוגשו בקשות.
לא הוגשו בקשות.
תראו, מכיוון שאנחנו עומדים בזמנים, לא, לא הוגשו בקשות. בואו, חברים, אנחנו מאשרים את התבחינים, יבוא לפה לדיון ולאישור ההמלצות של הוועדה המקצועית, ויהיה הזדמנות לדון בדבר הזה, ובכלל ועדה כספים כבר התכנסה והתחילה לעבוד, ושם בסופו של דבר זה המקום לקבוע את מדיניות המועצה כמו דברים שאתם מעלים, אבל איך שאתם רוצים. אני חושב שמצינו את הנושא הזה של התבחינים. אני רוצה לעבור לתברים. היו כמה שאלות של אמיר ושל אחרים בקשר למה זה תבר וכולי, אנחנו דיברנו על זה בוועדת הכספים. מי בעד לאשר את התבחינים? מי נגד? יש נגד? נגד. בסדר, חלאס. מי נמנע? בסדר. יושב ראש ועדת הכספים עושה תשומת ליבנו שיש תבחין פה שאנחנו לא מנצלים אותו. בסדר, פעם הבאה תכין מבעוד מועד ונראה כמו שטל, חכים לפחות. התברים. תברים, תקציב בלתי רגיל. אני אומר לאלה שלא יהיו בוועדת הכספים, או לא בהנהלה, או שלא תכנו את זה באיזשהו כיוון. רגע, שנייה אחת, אני רק בשני משפטים, אני אגיד את זה קצר. האופן של של התקצוב של מועצה אזורית בכלל ושלנו בפרט, זה שיש תקציב שוטף, שיש בקרה כל חודש ויש דיווח כל רבעון ויש עדכונים לפחות 3 פעמים בשנה. בנוסף לזה יש תקציב פיתוח, מה שנקרא תקציב פיתוח, בעצם תקציב השקעות, מה שאנחנו מכירים באגודות כקרן פיתוח או תקציב השקעות, או לא משנה, או בחברות כפעולות של השקעה. בשלטון המקומי זה נקרא תבר, שראשי תיבות תקציב בלתי רגיל. תבר ברוב המקרים הוא מבוסס בעיקר על הליך ועל מימון שמגיע ממשרד ממשלתי, עובר דרך המועצה לאיזושהי פעילות שהמועצה מבצעת, בינוי של גן, בינוי של דברים שהמדינה ככה עובדת. הרבה פעמים יש מאצ'ינג, זאת אומרת יש השתתפות שלנו של המועצה כדי לקבל, ולפעמים יש פה תקציבים בלתי רגילים שמבוססים על מקור עצמי שלנו, שזה הדרמה יותר. היה באופן מסורתי, ברגע שמשיגים כסף במשרד התות לבנות בכנסת מקווה באיזשהו מקום, או משרד ראש הממשלה לבנות מסגד, או לא משנה, לבנות, משרד החינוך לבנות גן, או משרד הרווחה לבנות מרכז יום, או מרכז, או פעוטון ממשרד העבודה והרווחה, לא משנה, מי שמתקצב משהו, בדרך כלל זה אחרי תהליך ארוך של תכנון וכו', בדרך כלל אורך איזה שנתיים, ובסוף כשמקבלים את הכסף אנחנו מתחילים לבצע. כל שנה אנחנו מגלים הערה שברגע שיש לנו את הקצב של המדינה אנחנו כבר מתחילים לבצע, ואנחנו בדרך כלל באים אומרים לנו שהייתם צריכים לאשר קודם במליאה, אנחנו לא מחכים שיש קשב זמין לעשות איזושהי פעולה בתוך זה, בדרך כלל מתחילים אותה, אבל בכל אופן צריכים לאשר את התברים חדי העין, וביניהם בעיקר ועד הכספים בוחנים את כל רשימת התברים כל השנה, ואת האיזון שלהם מול הקרנות שלנו, את ההשתתפות שלנו, שהיא בדרך כלל מסך הכל תקציב הפיתוח היא נעה בסביבות הפחות מ-20%, כן? זאת אומרת, הכסף שלנו, שאנחנו שמים של המועצה ועוקבים אחריו, והכסף של המדינה שנכנסת, כולנו מוחאים כפיים, בדרך כלל כמה שיותר יותר טוב. זה רק אני אומר את זה כהקדמה לי, ככה מה שהולכים להציג.
דני, בהקדמה, תספר, איך התהליך מתחיל? איך דרך הפלך קיבל מועדון חברים?
תכף, אני אסביר כזה.
בבקשה.
חבר'ה, ברשותכם, אנחנו נעבור על הכותרות ועל האורך, ואז ניכנס לשורות הספציפיות. עם השנים התפתח, עד שהגענו למבנה הזה של הצגת תברית, פיתוח תקציב השקעות, בעצם הוא לתת כמה שיותר תמונה רחבה במינימום מקום, ושנראה, אנחנו גם נראה את זה אחר כך. אז קודם כל, הכותרת הראשונה זה מספר תבר. כל תבר הוא אמור להיות ממוספל, זה פשוט עניין טכני לפי מספר סידורי. חייב להיות מוגדר נושא, מן הסתם הנושא גם הוא מוגדר באופן מאוד ספציפי, מאוד יהודי. אחר כך יש לנו מה שנקרא את המקורות מימון, ותקציב הוצאות צפוי וחוסר תקציב. המקורות מימון מתחילים, הגורם המממן, ברוב המקרים זה כספים חיצוניים כמו משרדי ממשלה, מפעל הפיס, וזה מה שהזכיר דני. חלק קטן מהמקרים, לא תמיד גם הסכומים, זה בעצם או יישובים או הקרנות של המועצה, שמן הסתם הם גם יהודיות, אוקיי? אבל עם רמת גמישות שונה מהגורם המממן, שהוא בעצם נקרא משרד ממשלתי. כשמשרד ממשלתי נותן לפלך להקמת מועדון 700,000 שקל, זה אך ורק הולך לשם, אין שיקול דעת לאף אחד להמיר אותו לשום מקום, הוא צבוע לחלוטין, אבל זה בדרך כלל מהמקורות היהודיים ממשרד ממשלה. לעולם יש לנו את התקציב המאושר הנוכחי, זה מה שהמליאה הקודמת אישרה, מופיע בטור הזה. אם יש עדכון תקציב, תוספת תקציב שבה אנחנו כמובן מעדכנים את התקציב הקודם בתוצאה הזאת, ואז התקציב המאושר הוא זה, אבל זה המאושר. בפעם הבאה, אם יהיה אישור תוספות תקציב פה, כמובן נציין את מקור המימון ואת התוספת, וזה עדכן את התקציב. תקציב הוצאות צפוי, זה במקרה הזה, זה לא דוגמה טובה, זה 700,000 שקל, זה התחזית הוצאה. עכשיו, במקרה של פלך, אנחנו גם רואים, מדובר במוצע בהוצאות תקציב המשרד, הפרויקט מבוצע על ידי היישוב. כי יש שיקול דעת שדרך כלל הדיאלוג מתנהל בין המחלקת ההנדסה והיישוב, מי יבצע את זה. ברוב המקרים אנחנו מבצעים, אבל זה תמיד פתוח. לפעמים יישוב יש לו עניין זה. והפער, אוקיי, תכף אני אגיע לזה. עכשיו בוא נתחיל, זה לגבי הכותרת. זה פחות או יותר מבהיר. עכשיו, מי שנפגש עם זה ורוצה הבחרות לעובק יותר וזה, לעולם מופנה, מוזמן לפנות או אליי או למהנדס המועצה, כי רוב הפרויקטים עוברים דרך מחלקת הנדסה, ואז תוכלו לקבל פרטים, כל מה שעולה על ראשכם.
אבל אם אתה אומר שאין ויכוח על, על, על בניית הדבר, מה המשמעות של ההצבעה שלנו?
אומר שכל אישור,
זה לפלך, אי אפשר לעשות את זה למשהו אחר, בסדר גמור, בשביל מה אני צריכה להצביע על זה?
החוק אומר, כל אישור תקציבי, הפעלה של תקציב, מחייב את אישור המליאה.
נגיד שלא נאשר, מה יקרה?
אז אני מחזיר את הכסף חזרה למדינה.
מחזירים את זה
למדינה. אבל החוק פשוט מחייב.
היו כמה פעמים איומים כאלו, אבל אף פעם לא יעזנו לעשות את זה.
שאלה היא במקום. שואלת מה? בגלל החוק מחייב, נקודה. אני למעשה מבחינה תיאורטית, למה אני אומר תיאורטית? אסור לי כגזבר לתת אוקיי לתחילת פעילות אם אין תקציב מאושר על ידי
של המועצה.
לא. תקציב מאושר שהמליאה אישרה אותו.
הבנתי.
עכשיו, הבעיות דרך כלל, אנחנו לא, ודני אמר את זה בחלק מהמקרים, כל התקציבים, אני אתן לך דוגמה משרד השיכון. משרד השיכון מתקצב לנו הרחבת פיתוח שכונה, מבנה, whatever, לא חשוב. מי שנותן לי את ההרשאה זה משרד השיכון. מי שחתום למטה זה החשב של המשרד. ואז אנחנו הרי צריכים לאשר במליאה, ללכת לממונה לאשר תבר, כי הוא הרגולטור שלנו. ואז אני אומר לממונה אלף פעם, תגיד לי, הרי זה דיבילי, כי אם המשרד והחשב אישר את זה, מה? אני צריך לעבור דרכך. אז הוא אומר לי, תשמע, גם חלק מהרגולציה היא שלי, זאת אומרת, אתה לא יכול לבנות מבנה בלי שתציג לי גם קודם כל היתר בנייה, או כל מיני קשקושים פורמליים מהסוג הזה. אז אנחנו פה סיכמנו לפני המון המון שנים. כל תקציב שמגיע למשרד ממשלתי והוא יהודי, אני איכשהו מגיע, כן? ואם אני יודע שאפילו הוא בדואר ולוקח שבועיים להגיע, אני אומר להנדסה תתחילו להתפרע. הסיבה היא מאוד פשוטה. עד שאנחנו מצליחים לגייס את הכסף, הרי הצורך קיים. ברוב, בחלק מהמקרים לוקח המון זמן, המון חודשים, לקבל את ההרשאה. אז אם אני להמשיך עם התהליך הביורוקרטי, אני מוסיף עליו עוד חודשיים, שלושה, ארבעה. ולכן המליאה עכשיו לא פורמלי, לא לפרוטוקול, נותנת לי גיבוי כגזבר המועצה, ואומרת, אוקיי, אנחנו מוכנים להמשיך עם זה, אבל בתקציבים למשל של משרד הפנים, שבאים, שמשרד הפנים מאשר, ששם זה גם טיפה יותר מורחב ופחות זה, שם אנחנו לא מתחילים בפעילות לפני שמקבלים את ההרשאה. זה בעצם הכללים, כי כשהמבקרים באים והם בודקים,
מעירים על זה באופן קבוע.
מעירים, למה התבר אושר, התחלת לעבוד לפני שהתבר אושר. אז אני אומר לו, ואנחנו חדרים, אני אומר לו, למה? ככה, מה אתה רוצה? אתם שומעים עליו. אין לי משהו אחר להגיד לו, כי הוא צודק. אבל הם כאן כמובן מכירים שהפרוצדורה הזאת היא
אני אגיד מזה על התוכנית חומש, כי לא כולם יודעים מה זה.
רגע, עכשיו הוא נלך לאורך, ויש דני, תגיד אתה על תוכנית החומש, זה פיתוח אסטרטגי.
תשימו לב שנייה, לכאלה שלא מכירים, בהנהלה כבר עברנו על זה, מה זה תוכנית החומש. אני הזכרתי קודם את האופן של התקצוב של היישובים באופן שוטף, שזה מבוסס על 26% והעברה כזאת או אחרת של הסכומים ליישובים. בנוסף לזה יש עוד שני סוגים של כספים שמועברים ליישובים דרך תבר, דרך הקציב הבלתי רגיל, שלושה סוגים. סוג אחד זה כסף חלף היטל השבחה של אותו יישוב שמוחזר למועצה, בדרך מאוד איזוטרית, זה לוקח זמן בלתי מוגדר, ובסוף המועצה מקבלת בגין הרחבה של גילון את החלק שמגיע לה, שזה 12%, 12% ממה שגבו המנהל בפועל מהמשתכנים. אם גבו לצורך העניין על המגרש 200,000 שקל, זה 24,000 שקל, מעבירים את זה לפה, לא משנה, אנחנו מעבירים את זה ליישוב. זה תבר. שזה אנחנו נתבר, היישוב עושה עם זה שימוש. 100% עובר ליישוב, היישוב עושה עם זה שימוש להשקעה ביישוב.
דרך אגב, יש מועצות שלא מעבירות.
יש מועצות שלא מעבירות. או שמעבירות רק חלק. אנחנו, ההחלטה שלנו עד עכשיו, מעבירים את הכל. יש אגב מועצות גם שזה סכומים משמעותיים, פה זה לא סכומים כאלה.
זה הופך להיות משמעותי יותר ויותר.
נכון, נכון, לצערנו. כן. יש עוד דבר שזה פרויקט המיליון. באופן מסורתי אנחנו היינו מקציבים מיליון שקל בשנה מתוך תקציב הפיתוח במקורות עצמיים, ומחלקים אותו בין ה-35 יישובים, היה יוצא 30-40-50 אלף שקל לכל יישוב, גם כן לפי אותו מפתח של שליש קבוע והאחרים לפי גודל היישוב. הגדלנו את זה בהמשך למיליון וחצי, זה מול מאצ'ינג של היישוב תמיד, ועושים איזושהי פעולה של החזקה של מבני ציבור או של תיקון של תשתיות בתוך היישוב. לפני 10-11 שנה התחלנו לבחון איך אנחנו נותנים ליישוב פתרון לבניית מבנה או להשקעה גדולה, ואנחנו עשינו את התוכנית החומש. תוכנית החומש זה אומר שפעם בחמש שנים, היה התוכנית המקורית
בפועל
שבע, אנחנו אוספים כסף שהוא בין 500,000 למיליון שקל של המועצה או של משרד ממשלתי כמו זה, מול אותו סכום שהיישוב שם, יש להם 1.5 מיליון, 2 מיליון שקל, זה מספיק של לבנות בניין. עשינו מפתח שלם למי חסר יותר את הבניין, מי יבוא קודם, מי יבוא אחר כך, זה לא כך משנה. במשך השנים ראינו א', שזה לוקח לנו יותר מחמש שנים להשלים, וזה לא בגלל המועצה, זה בגלל היישובים, עד שהם מתכנים, עד שהם קנו יותר בנייה, עד שהם אוספים את הכסף של המצ'ינג, עד שהם בכלל מחליטים מה הם רוצים לעשות. בסיבוב הראשון רוב היישובים, לא כולם, השתמשו בזה באמת לבינוי של מבנים, ולקראת הסיבוב השני, או עם חלק מהעודפים, התחילו היישובים גם להשתמש בזה דברים אחרים, כמו תיקון של כבישים, או כמו מגרשי ספורט, או כמו דברים כאלו ואחרים. בסדר?
גידור נגד חזירים.
מה? גידור נגד חזירים. כל יישוב עשה את השימוש שהוא רצה בעודפים. אנחנו עכשיו התחלנו את הסיבוב השני, בנינו מזכירי היישובים, כולם מכירים את זה? מזכירי יישובים בתוך כל היישובים מכירים את זה, הם כבר נערכים לצרכים שלהם. כבר היינו בהנהלה ודנו בבקשה של יעד להשתמש בחלק מהכסף של תקן איזה קיר תמך שקרס שם, שמחזיק כביש או שמחזיק שטח ציבורי, וביישוב של תלאל שהם לא אישרו להם לסדר את הכניסה ליישוב במסגרת הרחבה של הרחבה שהם עושים, אז הם לוקחים את הכסף הזה בשביל לעשות את הרחבה של היישוב, ואת הכסף של הרחבה הם לוקחים משהו אחר, לא כך משנה. אנחנו, היה בינתיים, שאל אמיר אגב, כמה יישובים ביקשו, אין להם את המאצ'ינג, וביקשו לוותר להם על המאצ'ינג. אני זכור לי רק יישוב אחד, שביקש, זה חרשים, אני לא יודע, סינת הפרט יש גם ביישובים. כן, אין ביישוב. קיצור, גם קרה, מה?
יישבו להם?
שרו להם, שרו להם.
אני שאלתי משהו אחר, שאלתי אם יש קריטריונים לוותר יישוב על לתת הקלות. התשובה הייתה שאין, ושבעצם לכאורה כל יישוב שיבוא ויגיד אין לי לשים מצ'ינג, תיתנו לו, יוותרו לו.
ההנהלה היא הוועדת חריגים, ועד עכשיו היה רק יישוב אחד וויתרו לו, וכנראה שאם יבוא ביישוב אחר יוותרו לו גם. אני במסגרת, אני חוזר, המהות של העניין, כמו שהמהות של העניין של מה שאלה אורן, חבר'ה, יש פה אנשים שהם מזכירים, מנוסים וזה,
לא נכון, אבל אפשר לבנות דברים ב-700,000
המקום האמיתי, זה תהליך שרץ, בסדר? כמו שהמקום האמיתי להצטכל במה שאתה העלית מבחינה אסטרטגית, זה הוועדה לחינוך בלב הקהילה בעצם. לא, מה שהוא דיבר על ההורים, ההשתתפות של ההורים בחינוך, מה שהוא דיבר זה היישובים, בסדר? ומה שגם אתה מדבר עכשיו זה בעצם ביישובים, בוועדה האסטרטגית ליישובים. בסופו של דבר זה יגיע, הכל מגיע בדרך פה, אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, הרכבת נוסעת ובינתיים אנחנו מתקדמים, אנחנו לא ראינו סיבה גם בהנהלה לעצור בקשות של חריגות של יעד שעלו לנו, וזה ממשיך לרוץ.
הבקשות לא עסקו בלוותר על מצ'ינג, הם עסקו בשינוי
נכון, נכון, נכון,
מבינוי לתשתיות.
נכון, נכון. כאלה בקשות היו לא מעט אגב, גם בחמש שנים הראשונות, היו איזה, אני זכור לזה 5-6. על כל פנים, לחזרה לשאלה של הראל, איפה זה התחיל, פלך? זה התחיל בזה שלפני 8 שנים שאלנו את פלך מה הם רוצים ואם יש להם מאצ'ינג וכו'. זו השתובת, לקח להם 8 שנים להתארגן על מה הם רוצים, על להוציא יותר, על לסדר פרויקט, על לארגן את המאצ'ינג, כי הם ארגנים מאצ'ינג פה של יותר, הם 2,700,000, 2,800,000, זאת אומרת הם מביאים יותר ממאצ'ינג. הרבה יישובים אגב עשו את זה, הביאו יותר. זה היה הרבה יותר שכיח, כן, הרבה יותר שכיח שהיישובים הביאו יותר מאשר שהביאו פחות.
לא,
700 מתוך ה...
2,100 הם מביאים
ו-700. אז לשאלה של אראל, איפה זה התחיל? זה התחיל לפני 7 שנים בעיתור של הבקשה של פלך. המועצה האזורית משגב במקרה הזה היא לא הוציאה גרוש, כי הכסף הוא מאיזשהו משרד ממשלתי ורוב הכסף בכלל היישוב מביא אותו במקום אחר. הפרויקט יצא, הוא מבוצע, הוא לפי קריטריונים וכו'. וזאת השאלה, בגלל שהכותרת היא תוכנית החומש. עכשיו פה אנחנו מתחילים בתוכנית רב שנתית, שזה כבר משהו אחר, זה הוצאות של המועצה עצמה, לא של היישובים, בתי ספר בדרך כלל ודברים כאלו, שהמועצה היא זאת שמבצעת והיא זאת שאחראית והיא הבעלים גם של הנכסים האלו. אבל זה שאול יסביר עכשיו מה עולה.
ברמת
הסקרנות,
ברמת
היישובים,
מי בעצם
השיג
את הסבסוד או המימון
מהמשרד הממשלתי? זה חסר משמעות. לא, המועצה, במקרה זה מועצה, אבל זה חסר משמעות. זה חסר משמעות. אם בשכניה הצלחנו להוציא ממשרד השיכון כסף למועדון שלהם, אז משרד השיכון זה נחשב החלק של המועצה. כל מה שבא דרך המדינה. עכשיו תשאלי משהו אחר. עכשיו הסתכלות של 8 שנים אחורה, כי זה כמעט 8 שנים עכשיו, כמה בוצע מכל הסיפור הזה? אז בוצע משהו כמו 70 מיליון, כן? זאת אומרת כבר רץ 70 מיליון. כמה מתוך זה היה כספי מועצה בסך הכל? כספי מועצה אמיתיים, זאת אומרת כספים שהם לא ממשרד ממשלתי אלא מהקרנות של המועצה. עד עכשיו משהו פחות מ10 מיליון מדי, 7-8, בסדר? אבל גם תסתכלי על הצרכים. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, היישובים בפועל, רוב היישובים לא מבקשים כבר להקים מבנים בפועל. כן, בוא.
אבל להשלים את התשובה, בתוכנית חומש החלק של המועצה זה המסגרת של המועצה על המנהלים מול המשרדים היהודיים, כל אחד בתחומו. אז זהו, הקבוצה השנייה, אמרנו תוכנית פיתוח רב שנתית, זה בעצם תוכנית שגובשה לפני שנה, שנתיים, ועברה פה תהליכים לפרויקטים מאוד מאוד משמעותיים. עכשיו רק במאמר מוסגר אני אומר, כדי שגם נבין איפה הדברים צמחו, יש סיכום בהנהלה שיארגנו מפגשים עם המליאה, מפגשי לימוד, שנרד לעומק ולפירוש של תוכנית החומש ותוכנית פיתוח רב שנתית, כי אלה באמת הפרויקטים המשמעותיים שאנחנו מתעסקים איתם. זה הקבוצה השנייה. הקבוצה השלישית בדרך כלל זה הקבוצה היותר סטנדרטית, היותר פשוטה, שזה בעצם אנחנו קוראים להם תברים רגילים. במהלך השנה השוטף זה סוג של השקעות שבאים לטייב את הפעילות השוטפת. דוגמה קלאסית, אם צריך יותר בגלל הרחבות יישובים ויכלו צריך עוד 100 מכונות, זה נופל בקטגוריה הזאת, ובדרך כלל במסגרת התקציב הרגיל או כל מיני תקציבים שמשיגים ממשרדי ממשלה לספיפים מאוד מאוד ספציפיים. אנחנו תכף גם נראה אותם ונעבור עליהם בריצה. ולקראת סוף שנה אנחנו תמיד עושים מהלך שסורק את כל התברים, בודקים איזה תבר ממשת, זאת אומרת כבר לא תהיה בו פעילות, לפעמים הוא נגמר בקצת עודף, לפעמים הוא נגמר בקצת עודף, עושים שינויים, זה טכניקות של סגירת ספרים וזה. אז זה פחות או יותר המאפיין שלהם. עכשיו ברשותכם, אם אתם רוצים אפשר לעבור ממש שורה שורה או חלק, ואם יש שאלות, אלא אם עברתם ויש לכם שאלות אז נלך לשאלות.
אבל חשוב לשמוע, כמו שנשאל, איך נכנסים לרשימה פה?
מה זאת אומרת איך?
סתם דוגמה, ערבית לא מופיעה פה בשום
תוכנית החומש.
רגע, רגע,
כשהוא אומר המהנדס קודם הוא התכוון לתומר, בסדר? תומר היה בהנהלה והוא הציג את תוכנית החומש, את הביצוע של תוכנית החומש, היה גם בערי. השתמשו בכסף, וגם היה בקשה עכשיו של הררית, עכשיו בתוכנית החומש השנייה של הררית המשתמשים עכשיו השתמשו בחלק, הנהלה ישרה לאיזשהו מרכז מחזור. שנייה. אז תוכנית החומש זה במסגרת היחסים מהיישובים, וזה הררית בפנים וכל היישובים בפנים וכל המזכירים יודעים, אמרתי את זה. לגבי גנים, בתי ספר, דברים כאלו, זה לא קשור, אפילו אם זה גן בהררית, כשנרשם הילד ה-36 או ה-72, זה היה בירפת, או לא משנה מה, שמזכה בגן נוסף, מתחיל תהליך מול משרד החינוך, שהוא עורך בין שנתיים, שלוש, במקרה של הארית, לבין 7-8 שנים במקרה של יודפת, ובסוף משרד החינוך נותן את הכסף, המועצה באה עם תומר ובונים גן. בפעוטון זה אחרת, כי זה כמו מועדון חברים, שזה עובר דרך היישוב, עם השתתפות של היישוב. לפעמים גם בגן יש השתתפות.
זה יש צרכים ולפי זה בואים
לתוך. כן, בדיוק. אנחנו
מילה שאני
אגן לפני 4 שנים ועכשיו
התחילו לך.
כל
אישור
יש את הסיפור.
קאול,
אתה עובר
לסייף אותו,
זה שאלות.
אני מעדיף שאלות, כי זה 60 שאלות.
יש שתי שאלות.
רגע, רבותיי, יש לי, קוראים לו שתי שאלות.
קוראים לו זה קוראים
לו. איפה השאלה, אתה יודע לציין?
אני יודע לציין. יש שני סייפים, שני טברים בנושא רחבים.
רגע,
קח אותי, החלפת רכבים.
קח אותי לשם.
אני סיגנים, אני ככה, לא יודע, בדיוק.
אוקיי, רגע, אנחנו נמצא אותה, זה ברגילים. רגע,
תגיד איך קוראים לו, שיגיע לסיף.
קוראים לו. יש שניים.
הנה, הנה. הראשון.
בסדר, הראשון למעלה.
אחד זה מנהלים והשני זה הבנה.
יש לנו שני סוגי רכבים. אחד זה מה שנקרא משק רכב 2018, חידוש רכבי מנהלים, זה בדרך כלל הרכבים הצמודים. במקרה הזה אין מימון בכלל של מקורות חיצוניים, קרי משרד הפנים, להבדיל מהמקרה מהרכבים הרואים, תכף אני גם אין. מבחינתנו, בגלל קשיי מימון והצורך בלהחליט כי הרכבים כבר ישנים והכל, התגבשה המלצה להחליף אותם באופן מה שנקרא של ליסינג מימוני, כי זה הכי, זה לא הכי פחות זול, אבל זה יותר זול מליסינג תפעולי.
למי שאין כסף
הולך לליסינג תפעולי. לליסינג מימוני אתה צריך, אתה צריך להגיע לבנק.
בסדר.
אבל לא משנה. בסופו של יום אנחנו הקצינו מהמסגרת של המועצה 200,000 שקל. הרכבים שאנחנו בעצם מוכרים אותם זה 134,000 שקל שיעזור במימון. חלק נוסף שנצטרך להשלים, כי אנחנו פה מדברים על מימון של 60% מקדמה ו-40% באופן של הלוואת בלון.
מה זה הלוואת בלון, למי שלא מבין?
הלוואה שאתה לוקח ומחזיר את הריבית כל חודש ואת הקרן בסוף התקופה. דרך אצלנו הכוונה היא ללכת לכיוון של 3-4 שנים, בכדי שלא ניקלע למלכודת שמחזיקים רכבים 6-7-8 שנים, אז זה פשוט לא נעים. אז זה הסיבוב של הרכבים במקרה הנוכחי. החוסר הוא 394, שזה בעצם אותם 40% שאנחנו בעצם מבקשים לאשר באופן של הלוואת מימון, כי עם זה אני הולך לבנק ולוקח את ה...
והקרן הזאת מקורות חד פעמי, מה זאת הקרן הזאת? כמה יש בה? זה מימוש של כל הקרן 200,000?
לא, זה קרן פיתוח עודפי תברים 2018. אמרתי לכם, זה סוף שנה, אנחנו סוגרים הרי תברים והצטבר שם עודף קטן, אבל ניקח אותו לפה שלא נעמיס על התקציב של שנה הבאה.
עכשיו, הרכבים הבאים זה של הביטחון.
כן, רגע, אני אלך גם אליו תכף. איפה רכבי ביטחון?
הנה. 14.2.
ברכבי ביטחון, משרד הפנים במסגרת הקצאת הפיתוח הכוללת למועצה, אחד הקריטריונים שהוא מאפשר להשתמש בתקציב או להיות איתו זה לכבי, מה שנקרא, רכבי ביטחון ורכבי החזקה. אז אנחנו הגשנו כבר בקשה במקור בתוכנית הפיתוח של 2018, הרשאה הגיעה לפני, זאת אומרת, אישרנו את זה וביקשנו איפשהו במרץ-אפריל, ובשעה טובה, ב-31 דצמבר, אישרו את זה. עד אותו רגע לא יכלנו לעשות שום כלום ולהחליף, כי... אז מבחינתנו, משרד הפנים נשאר את ה-380, מהחברת ביטוח, כי רכב אחד היה טוטלוסט, אחד הזה, קיבלנו 67,000 שקל. אנחנו רוצים להשלים עוד 220, כי בגלל שהלך רכב של הביטחון, אז הוספנו עוד אחד, כי לא היה לו מקור.
מאיזה מקור?
העודף המצטבר של 2018, העודף המצטבר, השוטף, לא של הביטחון.
לא של התברים.
לא של התברים. ובחירת רכבים, 40,000 שקל, סך כל התקציב 707, זה המימון, אין שום חוסר, וסגרנו את הסיפור, אנחנו נחליט את הרכבים.
כמה
כלי
מימון
סיין
יש לי שאלה?
4. אגב, סליחה, זה הרכבים הגדולים בדרך כלל, הטויוטה, זה רכבים
ש... זאת אומרת להחליף, זה אומר שאת הארבעה ישנים אתה מוכר?
כן.
זה 40 אלף שקל זה לארבעה רכבים?
כן. אחד היה טוטל אוסט, אז קיבלנו רק על זה. השלוש... אחד,
בגלל שהוא קיבל... בוא נעשה טוטל אוסט
כולה עכשיו. האמת, מישהו אמר לי, תתחיל לשרוף עם הרכבים, אני אעלה את תקן, אתה יוצא עם גזור, אתה ממנה את הכל. אבל...
תוריד לבנתי ואשר למשטר, אני אמרה לי למנה את הבטור.
הרי תרגיל ידוע, יש הרבה חבר'ה ששורפים מכוניות, ואז הם מקבלים
הרבה יותר. לא, חכה רגע, אולי מישהו פה רוצה לקנות רכב טנדר מהביטחון אחרי שבע שנים במדינה.
לא, לא, רגע, רגע. רכב אחד של הביטחון, ממש, לא היה כדאי להתעסק איתו, מכרנו אותו בחלקים, ועושה את הלכים
שלו. רופא של מוח.
ברכב ש...
כן.
אני... עכשיו, הרכבי ביטחון, אנחנו נתקענו, אני חוזר עכשיו לשריפה. אוקיי?
איך?
לאירועי השריפה.
שריפה 2016.
כן. אנחנו נתקענו במצב שבערך שבוע ימים אנחנו הרצנו את אותו גרור, ואי אפשר היה להשתמש ברכבי ביטחון של המועצה לעשות את זה. היו צריכים להשתמש ברכבים פרטיים לעשות את זה. למה אי אפשר היה להשתמש? כי אותם רכבי ביטחון היו צמודים פה לעובדי מועצה ושילמו עליהם שווי שימוש. והמועצה לא שחררה אותם לשימוש היישוב, שהתוצאה הסופית הייתה שרכב פרטי שנסע שבוע ימים עם טון המים מסביב ליישוב 24 שעות, היה צריך להחליף לו גיר וכאלו דברים, שהמועצה דרך אגב התחייבה להשלים ליישוב, מעולם לא קרה, אבל סיפור ארוך, ויתרנו על זה. יש פה בעיה, רכבי הביטחון, אם אנחנו לא מסוגלים להשתמש בהם באירועי ביטחון, כי הם צמודים לעובדי מועצה, אז צריך למצוא פתרון אחר.
קודם כל, מה שאתה אומר לי, נשמע לי ממש מוזר, ואנחנו נבדוק את זה. אבל למה אני אומר את זה?
תקשיב.
רגע. דודו. רגע. אז זה צריך לבדוק, ואנחנו נבדוק. אגב, כל הרכבים הגדולים, שהם גם רכבי החזקה, וגם ביטחון שאנחנו קונים, הם מוזרים ככה שהם יוכלו לסחוב...
גרורים. זה לא בעיה, אבל הם לא היו שצריך.
ראה, זה סיפור אחר, אני לא יודע, צריך לבדוק, זה נשמע מוזר.
הם לא יהיה איפה שהוא רצה, כשהוא היה צריך, אתה מיד שמישהו אחר היה צריך.
ראש המועצה לא היה מסוגל לתת לנו את הרכב.
אין לי מושג, אני לא יודע. אגב, אני ממש מופתע, זה פעם ראשונה שאני שומע את זה. עכשיו אנחנו...
דני, אתה לא מכיר את הסיפור, העליתי את זה בוועדת ביטחון, אתה זוכר?
אני ככה, אני... קודם כל, אני מקבל את הסיפור... רגע, שנייה.
זה רכבי ביטחון.
רגע, אתה רוצה... אתה אמרת, דני, אז תן לי לענות.
איזה מנהל מועצה צריך?
יש חברים
כננת בבית.
לא.
העובדים שלנו יש איתם...
אני לא רוצה סלט, אני נמצא פה...
איזה מנהל?
אני אענה של אבנר מצובה,
לא, יש עוד רכב, היו שניים ביישוב שלא יכולנו לעשות בהם שימוש.
אני מתייחס, אין יישוב שאין לו במסגרת התקציב שלו, במסגרת ההשקעות שלו, במסגרת הדברים שהוא עושה כיישוב, איזושהי הוצאה שקשורה בחירום ובכיבוי אש. בסדר? אין יישוב שלא קיבל אמצעים כלשהם ממדינת ישראל דרך המועצה לכיבוי אש. כל היישובים קיבלו. אין יישוב שהאמצעים שיש לו בשביל לטפל בכיבוי אש הם מספיקים. אפילו לא יודפת שיש לה טרקטור מיוחד בשביל זה, שהוא מובזר, ועוד מיול כזה מיוחד שמכך יסתובב עם המים. וגם גם ביובלים שזה מבוסס על בן אדם פרטי. כל זה לא בשביל להצדיק. אם יש רכב שיכול לגרור גרור ויש אש, אותו רכב צריך לגרור את הגרור על כחת כמה וכמה, אם זה רכב של המועצה או של עובד מועצה, אין שום טיפה של מחלוקת. אם זה לא קרה, זה תקלה. אני לא יודע אם זה תקלה שאפשר לתקן אותו במסגרת יחסי עובד מעביד ובמסגרת המגבלות של החוק, אבל אם זה כן, אז צריך להיות מתוקן. בסדר? ברור. אין בכלל צל שספק, בן אדם שהולך ועובר ליד מקום שיש אש, הוא צריך ללכת לחבות אותו, ולא לחשוב על הביטוח, ולא לחשוב על תנאי העבודה שלו, ולא לחשוב על זה שהוא ממהר לפגישה. בכלל, באופן כללי. אז ככה, שאתה שואל אותי מה דעתי, זאת דעתי, זה גם מה שאני מכוון לפעול, וזה גם מה שאני מכוון לעשות, ולפי זה גם לשפוט אותך כבן אדם, וגם את עובד של המועצה כעובד, ואת עצמי, ואת הילדים שלי ואת כל מי ש...
הבקשה שלי לאור הסיפור הזה שהיה, כל מה שאני רוצה לבקש פה זה שבמידה תבחנו מה משפטית, חוקית, למה לא היה ביטוח.
בסדר, בסדר, שאול יבחן את זה, הוא אמר שהוא יבחן את זה, שיבחן.
יש הכל, לכן זה מוזר.
ובמידה, ולא ניתן להצמיד ליישובים שצריכים יש רכב ביטחון, בגלל אי אפשר להשים את אותו נהג עובד מועצה 24 שעות לדבור. אם לא ניתן, אז צריך למצוא, להצמיד להם מצידי פיאט פנדה, קטנה, ולשמור את הרכבי ביטחון לחירום בימ"ח, אצל צדוק. אבל לא ייתכן, זה היה המצב, הרכב שגרר, זה היה הרכב שלי, אוקיי? 24 שעות את הימים האלו, כי, והיה שני רכבים של המועצה האחרונים ביישוב אצלנו.
אמיר, אבל זה לא נופל על זה שהם אמרו לך שבעצם אסור לך לנהוג על רכב של המועצה?
לא.
בתור תושב?
גם בתור תושב, יש גם, על כל רכב אפשר לעשות ביטוח פול בסופו של דבר בשעה שצריך. זה לא נפל שם.
לא, לא, זה מוזר, זה שירות. זה חבל, בואו לא נעשה את הבחיר.
זה נפל על תנאי שירות.
נכון, כי הוא צריך לשלם שוב ברכב, אבל הוא אמור לשמש לו גם לנסוע הביתה ולעזור.
אז אני מצטער, כי אם זה רכב ביטחון, הוא צריך היה להיות זמין. ואם הוא לא זמין, אני לא רוצה
להשאיר
את
זה. לבדוק את הסוגיה עם צעדו, ואנחנו
צריך לבדוק את זה.
בדיוק, זה נשמע את המוזר הזה. כי כשאנחנו קונים את הרכבים גם של החזקה, הם מזוודים ככה שישמצו אותנו גם בשעת חירום.
זה אמור היה כן לתפקד, כן. כן, רותי, רותי.
אפשר לקבל לשלם על 44 מיליון שקלים? שמופיע
כמפעם
הדרכה
לעבוד
בכלל פה.
אגב, אני אתן לו להסביר, לפני כן אני אגיד לכם, מי שלא רגיל לזה, למונח מפעם. אני אפילו לא יודע מה זה ראשי תיבות של מפעם, אבל פה למד...
זה לא ראשי תיבות בכלל. זה מפעם.
זה מפעם.
זה עין.
זה מפעם.
סלחו לי על בורותי, אבל אני יודע שיש מתחתנו, בקומת קרקע, חלק גדול של... חלק של הבניין הזה שמשמש... לעוד איזושהי הרפתקה, נקרא לזה, של משרד הפנים, שהם החליטו לממן הדרכה לרשויות המקומיות באזור כולו. רוב ההדרכה של המפעם הזה מתרכז ברשויות הערביות פה מסביב, והם אמורים להיות מומחים לזה. כל אחד הוא גם מומחה לאיזשהו תחום אחר וכו'. קיבלנו איזה הסבר עכשיו בכנס של... יש דבר כזה, יש... זה לא אנחנו, זה מישהו אחר, זה לא אנחנו משלמים, זה מישהו אחר משלם, זה רק עובר דרכם. בסדר, בשביל להגיד את זה פשטות. 44 מיליון הם לא שלנו, הם לא באים על חשבוננו, משרד הפנים משלם את זה, רק ככה הוא עובד שזה עובר דרכנו.
אנחנו צינור. כן, אבל... היא שאלה למה 44 מיליון, תכף אני אתן לך את
שאלה.
תראו, מפעם זה גוף הדרכה של משרד הפנים, יש לו, נדמה לי למשרד הפנים יש 8 מפעמים, שכל מפעם הוא כולל בתוכו מספר רשויות. אנחנו נקראים מפעם גליל מערבי, כי זה כולל פה אמור רשויות של הגליל המערבי. עכשיו, מה זה המפעם? הוא מסגרת הדרכה אזורית של משרד הפנים, המופעל בתוך תקציב המועצה, למשק סגור וללא מימון המועצה. לכן, היות והמשרד לא רצה להכין אותו בתוכו ולהפעיל אותו לפי זה, הוא בא ונסע ומתן עם הרשויות, ומסגב, כהיה בזמנו, המפעם גליל מערבי ישב בכלל במכללת גליל מערבי, מכלל גליל מערבי, מי שזוכה לפני 10 שנים, פשטת הרגל, היה להם שם שרות צרורות, וכמובן המפעם שהיה שם סבל, בגלל שזו אותה תקופה, ואז ההמלצה הייתה להוציא אותה משם, והיה דין ודברים בין כרמיאל לבינינו באיזה מקום לאחסן את זה. לנו היה אינטרס שזה יהיה פה, כי זה עזר לנו לעמוד בכל מיני תקציבים. גם בפעילות השוטפת יש לנו אינטרס שיהיה לידינו, כי אנחנו מצליחים להשתמש בהם יותר. ואז הם מתוקסבים במסגרת התקציב המועצה, הם עובדים לפי כללי המועצה, אין זה, כמובן במשק סגור. המקורות מימון שלהם זה משרד הפנים וצרכנים, אותם אלה שבאים להשתתף במימון, בפעילות. עכשיו, אופן הפעלת התקציב התחלקה לשתיים. אחת, זה התקציב השוטף שלהם, שנמצא בתקציב המועצה, בתקציב השוטף. בעיקרון זה הכוח אדם והמבנה, ביטוח וכל הדברים האלה, זה בערך 1,900,000 שקל. אבל הפעילות האמיתית שלהם זה בעצם בפעילות של הדרכה, של קורסים כאלה או אחרים, בכדי למנוע להם מצב שהמשרד יוכל להם את הכסף או שרשות תוכל להם, כי זה קורה להם בכל מיני רשויות, החלטנו להפעיל אותם במסגר של תבר. כי לתבר יש את היתרון העצום, הוא יכול להימשך לאורך זמן רב. עכשיו, הסכומים שאת רואה פה 44,000 שקל, זה
מיליון,
סליחה, זה הכסף שהצטבר במהלך ה-10-15 שאנחנו כל סוף שנה עושים להם הגדלה טכנית לחלוטין, כי אנחנו לא נעשה כל יומיים בהגדלה שלהם, לכן פעם בשנה בסוף שנה אנחנו מיישרים קו עם מה שהצטבר כל השנה ומביאים זה לשינוי. מה הצטבר כל השנה? זה 4.6 מיליון שקל. אתם רואים, זה הטור הזה. זה היה התקציב הקודם. אם נלך לשנה קודמת, אנחנו נראה כמה ישרנו כל שנה. אוקיי? ואתם רואים גם, המימון, משתתפים זה רוב הכסף, ומשרדי ממשלה זה החלק השני, בעיקר זה משרד הפנים.
אז על כמה שנים זה שאול?
זה כבר 10 או 12 שנה.
שאול, ו...
רגע, הילד רוצה...
יש חלק מהסעיפים שנמצאים בחוסר
תקציבי.
לא כולם נגמרים
באפס.
מה זה אומר?
רק רגע, גמרנו עם המפעם?
לא, יש שאלה
על המפעם. אז כבר נגיע לחוסרים.
דני אמר שהם נמצאים פה למטה, אצלנו, בבניין. כן, משלמים שכר דירה או שאנחנו...
בטח. לגור בדירה שלנו זה כמו בצימר, אתה משלם כסף. צימר על בסיס לאומי, לא בשכירות של חודש, חודשיים, שלוש. כי אתה יודע, בצימר עושים יותר
כסף. זה לא הילד, בבקשה.
הילד.
לא צריך להגזים, עוד
אם הילד שאלה מה עם החוסרים. דבר על החוסרים, דבר על החוסרים.
אוקיי, גמרנו עם המפעם? אוקיי. אז בחוסרים אני גם דווקא אלך אתכם לדברים שהם ממש הגדולים וכיפים.
הנה, פה המיליון.
לא, אני גם צריך להכניס לחוסר הגדול.
שבע מיליון.
לא. חבר'ה.
בואו
אני לוקח אתכם לשני פרויקטים. אגב, הם גם דוגמה לחוסרים.
איך מלבון? הוא מלבון בעייתי?
רגע, לא, אין שום בעיה דווקא. יש שני פרויקטים. לקיף הסיף, תכנון ובינוי, הכוונה היא לקמפוס. יסודי לבון, תכנון ובינוי, איפה?
הנה.
אדון מאיר, יסודי לבון זה הבינוי של הבית ספר בהר לבון.
מי שזוכר... יסודי הרכס.
הרכס קוראים לו, יש אחד חדש.
לא חשוב, דודו, מה זה משנה?
איך קוראים לו?
מי שזוכר, מי שהיה בבנייה הקודמת, או מי שלא היה פתוח או נפגש, והנושא של הקמפוס ולבון נדון ברמה האסטרטגית של המועצה. היו חילוקי דעות לגבי לבון, מי שזוכר או כמון, אבל בסופו של יום התקבלה החלטה. זאת אומרת ששני הפרויקטים האלה שהם פרויקטי דגל, לכן אגב במסגרת, תסתכלו פה, בכותרת.
גם העולם ספורט, 7 מיליון.
כן, לא, אבל זה, אני הולך לדברים המעניינים. אז אנחנו בעצם, במקרה של שנה, אני הולך לשני בתי ספר, כי זה אותה בעיה את כולם. משרד החינוך אישר לנו את הפרוגרמה ב2-3 חלקים לכל פרויקט. ואז בא אליי מהנדס המועצה, תומר, ותשמע שם, זה לא נורמלי.
מנהל אגף
הנדסה. מנהל אגף הנדסה, לא מהנדס המועצה. הידוע
בכמעט. לא נדיחס.
מי?
הוא לא מהנדס המועצה.
הוא התבלבל.
רגע, עכשיו בואו, רק שאני רוצה להסביר לכם איפה הייתה הבעיה. אתם רואים, סלחנו לתקציב שאושר. להסיף, בשלב הראשון 7.5 מיליון ופה 17.5, אבל התקציב האמיתי והסופי הוא 23.19. השיטה שמשרד החינוך עובד הוא מאשר לך את ההרשאות באופן חלקי. עכשיו במקרה של כאילו אומר תבנה כרגע 700 וניתן לך אחר כך הרשאה לעוד 700 וניתן לך לעוד 700, אבל מה לעשות בחיים לבנות, סתם דוגמה, באופן חלקי בקמפוס, כן? זה כמעט בלתי אפשרי, כי אתה משביט שם את החיים, וגם התועלת שיוצאת מהצומחת מזה היא לא טובה. אותו דבר אגב היה ביסודי לבון. ביסודי לבון עם ההרשאה ומה שהייתה, יכלנו בהחלט לבנות את 6 כיתות. אבל זה היה במינימום, זה היה 6 כיתות, אבל הפיתוח היה כמעט אפסי ועוד כל מיני דברים. ואז הלכנו למשרד החינוך. ואמרנו לו, תשמע, זה הסיפור ככה וככה, איך אתה עוזר? בסופו של יום כל המחמתה, אני אומר, חבר'ה, אני הולך איתכם עם הפרויקט, תחתמו על החוזה, על כל ההסכם של כל בית ספר, זה 19-23. אנחנו, שלב ראשון, זה ההרשאות שיש לכם, אתם רואים משרד החינוך, פה זה 3 מיליון, פה משרד החינוך 11, זה הכספים שלנו, קרן השבחה, זה לקרן חד פעמי. זה המקורות העצמיים שלנו, כי הפרויקטים אנחנו הרי בונים אותם בסטנדרט אחר. ואז הוא אמר, את יתר ההרשאות, את יתר הפרוגרמה, אנחנו נדאג לקדם לכם, אנחנו יודעים שאת לבון אוטוטו נקבל את ההרשאה במלואה, ואת הקמפוס באותה מידה. עכשיו, במקביל, יש קבלנים ויש לוחות זמנים. ישבנו גם עם שתי הקבלנים, וגם איתם להסבר מאוד פשוט. אנחנו נקדם להם מימון חודשי, לא לפי תנאי המימון של החוזה, אבל להיקף מסוים בערך, תגידי, 7 ועוד בערך 14 מיליון שקל, הם יקחו בחשבון שהם יקבלו את זה חצי שנה מתום קבלת יותר אכלוס. וזה בכדי שיהיה לנו מספיק זמן להבטיח שנגייס, שנקבל על בטוח את ההרשאות, כי בכל זאת זה גם פרויקט חשוב וגם זה יכול להיות.
הכל מהכספים שמשרד החינוך מתחייב לשלם אותם?
לכן, רגע, אני אבל בדיוק עכשיו הולך לפאנץ' ליין שלה. את רואה, אנחנו רואים פה חוסר כאילו על 12 מיליון ופה 6 מיליון, ופה ראש החוזר את הילד הצפוי ממשרד החינוך. זה בדיוק השלמות ל...
מה שאפשר
לשאול
זה
מישהו התחייבות
של
נפלא. התחייבות לא, אבל יש סיכום דברים, נשמע, כשאתה יושב מול משרד ממשלתי, הרי הם זה.
אתם מתחילים לעבור.
אבל יש בחירות עכשיו. לא, אבל חבר'ה, שכחתי אבל להגיד לכם מה גולת הכותרת של הכל. אמרנו לכם, אנחנו מוכנים, כמובן אחרי שאלנו את הגיבוש של משרד החינוך, אנחנו מוכנים, אבל שיהיה לכם ברור, בתנאי אחד, בראשון לשמיני 2019, אנחנו מקבלים את כל הבתי ספר קומפלט. עכשיו, למה בראשון לשמיני? כי במתכונת, אם היינו בונים במתכונת של הקצב של ההרשאות, היינו צריכים להגיע לתחילת השנה, וצריכים להתחיל לממן פתרונות זמניים. אתם יודעים כמה עולה פתרון זמני?
פי 3.
לא פי 3, אבל זה יכול לנוע בין 500,000 למיליון וחצי או 2, שזה כסף שהולך לעבדות. זה תמיד מבנה זמני, מבנה יביל, וזה, ותשמע, עם כל הכבוד, אנחנו עשירים מדי למזבז סכום כזה.
בצפ עודד חי מבנים יבילים, לא רע, בזמן.
אבל כן, 8-9 שנים, זה לא...
אחרת לא היה עודד ביופרד.
בסדר, אבל אין... גם הוא לא היה מוכר, גם לא היה מוכר ברשבי או משהו כזה, זה סיפור אחר.
גם מבנה אחד גר ומבנה גלים הם יבילים.
נכון. עכשיו, אז לכן לשאלתך, השלמות כן, זה אחרי סיכום, אחרת לא היינו נכנסים לזה בכלל. או הייתי בא למועצה, אומר להם, תשמעו, בוא נאשר מהקרן חד פעמית את החוסר, וכשיבוא הכסף להיכנס, אנחנו נחליט אם רוצים ככה או רוצים ככה. משהו כמו ועוד כסף כזה. לא יודע, תכף הספרים יגיעו. עכשיו, במסגרת הפרויקטים האסטרטגיים, אתם רואים, יש לנו גם פה את הלבון, את ה... במסגרת איך הוא קרא לזה רכס חד לבון? הרכס זה השם שלו, לבית ספר לבון. מה שיש לנו כסף כרגע אנחנו בונים מתוכו, לא ניכנס לבינוי במקרה הזה, לפני שנקבל את ההרשאה מה... זה נקרא רשות הספורט. אגב, הסיבה היא מאוד פשוטה. אתם יודעים עכשיו שומעים מה עושה הרי... מה עושה מירי רגב, איך היא משתלטת על כל הכספים של הגופי ספורט למיניהם, ואנחנו יודעים שאנחנו כמה קצת תקועים. עוד לא הדירו, כן הדירו, לא הקימו, אבל הסיפור שם, אבל אני מקווה שזה ייגמר בה... שנה הקרובה בכל
מיני.
לכן זה היקף הפרויקט, וזה החוסר שקיים. כמובן זה לא ניכנס לבינוי בלי שתהיה את ההרשאה. זה אין מה לדאוג. כרגע יש לנו כספים לתכנון, ועוד קצת כסף שמקודם, שהתחלנו גם פעם של תכנון, של הזרת קרקע וכל הדברים האלה. זאת אומרת, היום אנחנו פועלים במסגרת של התקציב הזה. כי יש גם תקציב, יש גם כסף. אותו דבר, המגרש של כדורגל, גם ההשלמה צריכה לבוא מהמפעל הפיס, אבל זה מקור בטוח, הגשנו את ההצעה, זה תהליכי אישור, אז אין שם הבעיה.
היו מקרים שלא קיבלו את מה
שקיבלו לקבל? לא. מה זאת אומרת?
לא,
חבר'ה, לא, תבינו, אנחנו, כשאנחנו, אני לוקח את הפרויקטים האלה, מה שרשמנו בחוסר ונכנסנו לפעילות, אנחנו יודעים בוודאות שנקבל. אנחנו לא נכנסים אילו, אולי, וזה. זה לא סכומי, לא מחר בבוקר כל המועצה פושטת רגל, כי זה סכומי מאוד
נכנסים.
אה?
שאול,
נעלם לי פה משהו.
מה שנעלם לי זה מתקשר לטרדיון והלוואה של משרד הפנים לטרדיון. אם אתה זוכר את כל הסיפור, אז הכסף הנכנס לטרדיון מהלוואה של משרד הפנים לפני כן היה לו כסף שהיה מיועד למבנן 300 ממקור אחר. וכשאנחנו דיברנו איתך במשרד, אמרת שרצית להגיש את התוכנית לעולם ספורט ולמגרש כדורגל. ומה שאומר שלדעתי, במקום ה-150,000 שקל צריך להיות שם יותר כסף מקרנות של המועצה שהתפנה כי השתמשנו במשרד הפנים, אתה זוכר, על ועד בעלים. זה מה שחסר לי.
מה שלא מוצג פה לא צריך להיות חסר, כי זה לא מובא לדיון עצמו. לכן לא ברור לי מה, הוא לא נמצא פה.
אני יודע שהוא לא נמצא, אבל אני גם יודע מה היה בישיבה אצלך במשרד.
כן, אז מה השאלה כאילו?
איפה, כאילו, למה זה לא פה?
הוא לא צריך להיות, אין לו, אין צורך להביא זה לפה. זה הכל. אתה מדבר על האולם ספורט, על המבנה רווחה, ועוד מה היה שם, ומגרש כדורגל.
היו שלושה מבנים שהעברת
מימון. מגרש כדורגל, אולם ספורט והמבנה רווחה. אז אולם הספורט, אם הוא פה.
מגרש כדורגל פה.
מגרש כדורגל הוא גם פה.
נכון, לא. אבל היה כסף שהיה צריך לצאת כנגד ההלוואה שמשרד הפנים נתן לטרדיון, את הכסף שעברנו בהלוואת בעלים.
נכון, זה במטרה
ש... והכסף היה צריך להיכנס לאנשהו, אז הוא נכנס פה.
לא יודע, אבל יש עוד זמן, זה עבר כהלוואת בעלים. אנחנו מתחילים את הפרויקטים האלה, הלוואת בעלים אמורה לחזור ולממן ולהחליט את הכספים האלה במידת הצורך, כי יכול להיות שבתל...
מה, הלוואת בעלים שנכנסה ממשרד הפנים, היה כסף שהיה מקרנות של המועצה?
אני מדבר זה נפרד, כי אתה עושה, אנשים לא יודעים על מה מדובר, אבל זה סתם... כי זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי לדיון בכלל. עוד שאלות של...
יש, אני מרגיש צורך להגיד שיש שלושה יישובים שעוד לא ניצלו את הכסף פלח, זה אחד, אז עכשיו יש עוד שניים מהתוכנית חומש הראשונה, נכונים אחד מהם, ויש שלושה יישובים שכבר התחילו לנצל את הכסף של התוכנית חומש השנייה. כך רק שתדעו לכם, אתם יכולים כל אחד להתעדכן ביישוב שלו מה בדיוק המצב שם של הדבר הזה. אני גם מרגיש סוף לגבי מה שאמיר אומר, שיש לנו פעמים שאנחנו נאלצים להשלים כסף לתאגידי בת שלנו בצורה כזאת או אחרת. עשינו את זה בצורית בגלל חריגה בפרויקט של ביצוע של תשתיות ציבוריות ביישוב. כנראה שנעשה את זה עוד פעם. עשינו את זה בחברת בת, בחברה הכלכלית, בגלל חריגה מתקציב ובינוי של בית מרחבי, ועשינו את זה בחברה לפיתוח פארק תעשיות בתרדיון, מה שנקרא, בגלל צורך, בגלל שהשתמשנו קודם, בגלל צורך שבשוטף לעשות פיתוח ושמקדם שיווק, לא חשוב. זה דברים שעולים לדיון מפעם לפעם. כפי שהבנתם, יש לנו קרנות, אתם תראו את זה כמובן באישור המאזן שיהיה עוד מעט. יש קרנות במועצה שחלקם הם יהודיות ושצריך לעשות מהם דברים מסוימים בהתאם לתוכנית הפיתוח הרב שנתית, וחלקם הם לא יהודיות כמו קרן הכנסות חד פעמיות, אבל לא כאן המקום לתאר אותם. ואמיר מעלה שאלה שהיא מעניינת, אבל הוא לא אומר שמישהו לקח כסף ממשהו למשהו אחר. הוא אומר
זה פשוט עדיין, זה
אמור, אני רק מסביר לאלה שלא בקיאים. טוב, אז ברשותכם, אנחנו מאשרים את הלוח של התברים כפי שהוצג על ידי גזבר המועצה. מי נגד? יש מישהו שנמנע?
בדרך כלל מצביעים מבעד.
אנחנו כל היום לא בצבענו מבעד.
יש לך מי נגד?
אין מי נגד.
לא היה פה דברים שהם בעומק של ההחלטה, לא חשוב. שונות. אנחנו נאלצים, מתבקשים לאשר פה את הזכויות חתימה בקרנות, לא בקרנות, בקופות קטנות כאלו אחרות של המועצה. אלון זלצמן, אישור עד לסך 75,000 שקל. אלון זלצמן זה מי שהיה פה קודם. מורשי חתימה בבתי ספר יסודיים לניהול עצמי, יעל גזל, זה, קיבלתם את השמות, זה מנהלי בית הספר בהר גילון, בגליל, סודי משגב, הר שכניה והר גילון, ספר עודד,
בית ספר עודד, גילון, סלאמה.
לא, זה המשך התאמה. אני לא זוכר של...
שאול מסב את תשומת ליבם של מירב בינתיים
שהיה צריך לשאול
עוד איזה עניין של ניהול קופה קטנה במזומן של עד לא יודע כמה אלף שקלים,
עד אלף שקלים,
עד 1,500 שקל בכל מקום שמתנהל בחשבון בניהול עצמי, כל בית ספר וגם במועצה יש כזה שמנהל אותו עלו. אז בנוסף למורשי החתימה, זה כל אחד ממורשי החתימה.
מה? זה אנחנו. אז חבל, בואו עזבו את השמות. אנחנו מנהלים 3 או 4 קופות קטנות, שזה עוזר ביום יום. אחת היא יושבת בגזברות לכלל המועצה, חלק מגמרי גם בכל ספר, חלקים נטולים וכאלה. אז כחלק מהארגן, בהתחלת שנה מאשרים אותה. ולא תאלה, אז ברשות כן, מאשר אותם, ואנחנו נכניס לפרוטוקול עם התחומים ואין עם השמות, חייב להיות...
גם את הקופה הקטנה. גם את הקופה
הקטנה. כל אחד שמורשה חתימה בבנק, אז זה בדרך כלל יש קופה קטנה עד 1,500 שקל בנזומה.
זה שלנו לעצמי. בסדר, אז תרשמי שהקופות קטנות אושרו, אנחנו נפרד, ואם
מישהו יש שאלות,
שיראה את הפרוטוקול לפרפת לנו,
מישהו מתנגד? מישהו נמנע, רגע לפני שאתם קמים, מישהו רוצה להגיד משהו על התהליך של ה... מי שחשוב לו שיגיד בפורום הזה שכבר אנחנו נמצאים וכל אופן... אנחנו סיימנו, רק מישהו חשוב לו להגיד משהו על התהליך, האסטרטגי, משהו ניקח לתשומת ליבנו על איך זה מתקדם, כל הוועדות האלה שאתם... נאמר פה ועדת ביטחון, תרם התכנסה, זה נרשם ויכונס ועדת ביטחון. אגב, גם ועדה חקלאית כבר מתארגן, נכון מסק? ועדה חקלאית
קצת...
עוד משהו, מישהו? בבקשה.
כל הקופות הקטנות אושרו, מרב
נרשם, לא משנה מה שאמרתי, אחר כך אני אגיד מרשם את הפרוטוקול ומה הקשר. אין לי מספיק ידע להגיד במה לעשות. לא הייתי מגיב על זה אלמלא כאן אחרי זה במנות אצלנו ביישוב, רק את הבחירות עוד לא נגמרה, אני מציע לסיים אותה. זה מה שנכתב לחברי ההנהלה, כמובן ששלחו את הפרוטוקול הזה, כל אחד יכול להבין למה. כחלק מסגירת פעילות שלי, מזכיר לכם לקבוע פגישה לתיאום ציפיות. בצורת פרוטוקול, אחרון מישיבת הוועדה האסטרטגית, פיתוח יישובים, פישובים,
בחרדים,
חשוב שלמנוף תהיה עמדה וצרכי היישוב יועלו, יש לנו מה לתרום בנושא. שני דברים. הבנתם למה הקראתי את זה?
כן.
אוקיי.
אני לא הבנתי בדיוק.
המידע שיצא מפה...
שנייה. לא, זה לא העניין.
כן, כתבתי עם המידע, כתבתי את זה.
מי שצריך להבין ויושב פה מבין.
לא, אבל או שאתה מכיר לכולנו מזכיר את הדברים.
לא, דבר ישירות.
אתה מדבר מה ישירות, אז זה לא המקום שלנו לשבת פה, כי זה ברמזים. אז או שאתה רוצה להספיק משהו על השולחן,
כן, אני רוצה להתייחס ל... אני מגיע לשושנים, בסדר? בעיתון היה כתוב שהקבעתי בעד המינוי של הוועד הזה של אילן. אני לא השתתפתי בהצבעה. שתי הצבעות שהיו פה לא השתתפתי. אחד זה ל-625,000 שקל של הסגן. לא היה פה דיון רציני וערכי, ולכן נפגשתי צורך לא להשתתף בזה. לא קיבלנו מידע מה קורה בעמק יזרעאל, בבתי אשר או משהו כזה. הדבר השני זה היה סיפור של אילן. לא השתתפתי מסיבות ידועות. אין לי מה להתנגד, אין לי מה להיות בעד, אין לי מה להיות בעד. דבר אחרון, היינו ביום עיון, היה מצוין דרך אגב, רק אני ואבי מערבית נשארנו עד הסוף, אבל לא משנה, אחד הדברים החשובים שנאמרו שם כמעט על ידי כל הדוברים, שחבר מליאת מועצה אינו מייצג יישוב, הוא מייצג ציבור. בסדר, בואו לפחות שאנחנו נדע מה התפקיד שלנו, כי האדם שכתב את המייל הזה במנוף הולך להיות פה בתור איזשהו עד מומחה, אז... שפחות זה יהיה על השולחן. הגענו לשושנים, אז השושנה הראשונה זה היום עיון הזה שהיה מאוד מוצלח. והשני זאת מירב, שבהתראה של אפס יצא איתי לסיור לגבי מה שקורה פה בלב המועצה, ותודה רבה.
תודה.
אני לא בטוח שאני הבנתי בכלל את כל הגלגלות שעניינים, אבל אני מצטרף לתודה של רבה שלך למרב בכל אופן.
יפור של
דן. טוב, תודה רבה לכולם.
ביי.